רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות שין 7, בית מלאכה דיגיטלי למייקרים, המוביל את מהפכת הייצור הדיגיטלי ומציע סדנאות עשה זאת בעצמך. איך אתה יודע שאתה מייקר בנשמתך? אם אתה נכנס לחנות לכלי עבודה ומרגיש בבית, או אם היו לך מעל 10 סוגי לגו שונים, סימן שאתה מייקר. שין 7 הוא מגרש המשחקים האולטימטיבי לכל מי שאוהב ליצור. לופט של 450 מטרים רבועים עם מכונות CNC, חיתוך לייזר, מדפסות תלת מימד וכל מה שמייקר צריך בארגז הכלים שלו. בשין 7 תמצאו עמדות עבודה מגוונות וחללי סטודיו פרטיים וגם מקום מפגש לחובבים ומקצוענים בעולם היצור הדיגיטלי עם סדנאות, הרצאות ותערוכות למגוון קהלים. שין 7 ברחוב שוקן 7, קריית המלאכה, תל אביב ובכתובת shin7.com. לפרטים נוספים והצטרפות למועדון המאזינים members.ranlevy.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
על פי המשפט המפורסם של גראוצ'ו מרקס, שאחר כך כיכב גם בסרט של וודי אלן, הרומן שלי עם אני, לא הייתי רוצה להיות חבר במועדון חברים שיקבל אחד כמוני. אני תמיד חוזר למשפט הזה כשאני חושב על מצבו של הכדורגל הישראלי והניסיון שלו עם אנשי מקצוע זרים. מצד אחד, אני בעצמי תמיד בעד מאמנים זרים שיקדמו את הכדורגל שלנו, שיביאו רעיונות מרעננים, שיטות חדשות, תרבות אחרת, אני באמת חושב שאנחנו נוכל רק להרוויח מזה. מצד שני, אני מוכרח להיות הוגן ולהודות שאני גם ממש לא מופתע כל פעם כשמגיע עוד מאמן זר, חוטף מקלחת קרה מהקהל, מהתקשורת, הכי חשוב, לא מצליח על הדשא וממשיך לתחנה הבאה בבושת פנים. וזאת כי האמת היא שחלק גדול מהמאמנים שמוכנים לבוא לפה מלכתחילה הם לא כאלה שהייתי רוצה שיבואו. אם באמת היו מאמנים מהדרגה הראשונה, למה להם לחפש עבודה בישראל? אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל. באפריל 2012, אני זוכר בדיוק את הרגע, אני הייתי במדריד, טסתי לחופשה קצרה עם המון כדורגל, 3 משחקים ב3 ימים, זה הספק שגורם לך להיות גאה, ובדרך לסנטיאגו ברנבאו, למשחק ליגה של ריאל, אני קיבלתי את הידיעה בנייד שג'ורדי קרויף סגר לעונה הקרובה במכבי תל אביב כמנהל המקצועי. ג'ורדי קרויף הוא אחד שאתה כן רוצה לראות במדינה עם כדורגל נכשל כמו שלנו. לא שהרקורד שלו כמנהל מקצועי או מאמן היה עשיר במיוחד, אולי נדבר על זה, ההפך הוא הנכון, אבל ג'ורדי קרויף הוא קטלוני והולנדי, הוא קאמפ נו ואולד טראפורד. הוא דובר לפחות 4 שפות, הוא בעל קשרים עם הטופ של הטופ. הוא גדל ליטרלי על ברכי הטוטל פוטבול, כי הוא כמובן הבן של אלוהים, יוהאן קרויף. 6 שנים חלפו מאז, ומי האמין שג'ורדי קרויף עדיין חי ועובד כאן בתל אביב, אולי בעונה האחרונה שלו, מי יודע, כבר אמרנו את זה. אז כמה הוא באמת הצליח בישראל, מה הוא הצליח לשנות פה ואיפה הוא נכשל? אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה, אני בן מיטלמן, אתם מוזמנים לחפש אותי בטוויטר, את בן מיטלמן עם דאבל טי, או בפייסבוק, לשאול שאלות אותי או את תומר פדלון עם הפינה ההיסטורית שלו, אתם לא שואלים אותנו מספיק שאלות, מה שאתם רוצים, אנחנו ננסה בסוף תוכניות לענות על שאלות מעניינות, אתם מוזמנים להיכנס כמובן לאתר הבית, ranlevy.com, לרשימת התפוצה שלנו במייל או בוואטסאפ, תכתבו פשוט הודעה ל-050-3939-755 ותקבלו בחזרה את כל הפרקים שאתם מעוניינים בהם, כמובן גם האפליקציה החדשה דנדשה של עושים היסטוריה באנדרואיד, או אם אתם אייפוניסטים כמוני, אז אתם כבר יודעים מה לעשות אם אתם שומעים לנו ברגע זה. היום אגב תומר פדלון לא עם פינה היסטורית, אלא עם פינה מיוחדת על הפטריוטס. הם אומנם הפסידו בסופרבול, אבל תומר מאוד ביקש לדבר על הפטריוטס, על כל משולש בין רוברט קראפט לביל בליצ'ק וטום בריידי, מה בדיוק קורה שם באחת משושלות הספורט הגדולות בכל הזמנים, אבל זה אחר כך, קודם כל, שלום ליואב בורוביץ'.
היי בן, מה נשמע?
מצוין, אני שמח שאתה פה, אנחנו מכירים הרבה שנים. ואוהבים לדבר, לחפור מלא על כדורגל ועל ספורט בכלל, בדרך כלל זה לא בשום הקלטה, אז עכשיו יש לנו את ההזדמנות שגם מישהו יקשיב לזה. עיתונאי ספורט ותיק, i24 News, בלוגר בארץ, מגיש בעצמך פודקאסטים בעברית למי שרוצה לשמוע על פרמייר ליג, פרמיירה קוראים לזה, נכון?
כן.
ועל NBA, פודקאסט שנקרא בייסליין. ואנחנו אבל מדברים היום על ג'ורדי קרויף. ג'ורדי קרויף, 5 עונות מלאות בכדורגל הישראלי, זוהי השישית. הוא זכה כמובן ב3 אליפויות, בגביע 1, באותה עונה של הטראבל. הופעה אחת בליגת האלופות שהסתיימה, צריך מיד להוסיף, עם 6 הפסדים ושאר זכות אחד. ההופעה עצמה בצ'מפיונס הייתה די מביכה, גם הופעה בשלב הבתים של הליגה האירופית. לפני שאנחנו צוללים באמת לצדדים השונים ולדברים שהוא שינה ולא שינה, סיפור הצלחה בעיניך, יואב?
סיפור הצלחה, אבל כמו תמיד, המציאות קצת יותר מורכבת, קצת פחות חד משמעית. ג'ורדי קרויף, צריך לזכור, הגיע למכבי תל אביב אחרי, אני חושב, 10 שנים ללא אליפות, או עם אליפות אחת, והוא הביא ישר את הרצף הזה של 3 אליפויות. הוא עשה את זה גם עם מאמנים שונים, אז הכל היה משוייך אליו, כאילו הוא היה הסנדק של ההצלחה הזאתי, זה הכל היה השואו שלו, השואו של ג'ורדי, אבל אחרי זה המציאות התחילה להיות קצת פחות חיובית, הפועל באר שבע התחילה לעלות, לקחה 2 אליפויות, המאמנים התחילו להתפטר או לעזוב בקצב יותר תחוף אפילו מההתחלה, עד כדי מצב שג'ורדי קרויף נאלץ בקיץ האחרון לעבור מתפקיד המנהל המקצועי, תפקיד שאותו הוא המציא, תפקיד שהוא הביא לכדרוגל הישראלי, תפקיד שהיה בעצם המהפכה הגדולה, ופתאום ג'ורדי לא רק מנהל מקצועי, הוא בכלל, אנחנו לא יודעים, מנהל מקצועי, לא מנהל מקצועי, זה פחות משנה, עכשיו הוא פתאום מאמן. עכשיו ג'ורדי לפני כמה שנים, כמה חודשים אחרי שהגיע לישראל, יצא לתקופה קצרה ירחון פלייבוי בעברית, והייתי עושה לו כתבות ספורט, והיה בפלייבוי מדור שנקרא רעיון החודש, שכמובן הכל היה מועתק מארצות הברית, אבל זה רעיון מאוד מאוד נרחב. אז ישבתי עם ג'ורדי קרוי ועם אופר עונן, כמובן תיווך בינינו, היה דובר של מכבי תל אביב ועדיין בתפקיד. ישבתי איתו בקריית שלום שעתיים, ועשיתי רעיון מאוד מאוד נרחב, לפי דעתי זה 4,000 מילה.
שזה פלייבוי זה אומר שזה גם עם תמונות?
עם תמונות, כן, אבל לא, תמונות לא בעירום של ג'ורדי. יצא באמת פרויקט מאוד מאוד מעניין, אני הייתי מאוד גאה עליו, וזה היה באמת, באמת משהו מאוד מאוד מעמיק. וג'ורדי, אחד הדברים שאני זוכר היטב מאותו רעיון, זה שהוא הסביר לי עד כמה לא מעניין אותו להיות מאמן, ובמיוחד, הרבה יותר חשוב מזה, עד כמה חשוב שמנהל מקצועי לא יהיה מאמן, כי כל המהות של מנהל מקצועי זה להסתכל הרבה הרבה מעל המאמן, ולקבוע בעצם אידיאולוגיה, פילוסופיה, דרך למועדון, שכשהמאמן פחות, אומר כל מאמן מגיע, ויש לו את השחקנים שלו, שהוא אוהב, שהוא לא אוהב, הוא רוצה להביא אותם, אומר אי אפשר, המועדון לא יכול לחיות על פי סירקלס כאלה של כל שנה, כל כמה חודשים, מאמן, אומר, מביא 6 שחקנים, פתאום מגיע מאמן חדש, הוא לא מכיר את השחקנים, אבל הוא לא מחזיק מהם, רוצה שחקנים. אומר, אני צריך תמיד להיות מעל המאמן ולהתוות דרך שפחות חשוב איזה שחקנים מאמן כזה, אחר, אוהב או לא אוהב. ואז פתאום ג'ורדי כמובן אחרי כמה שנים לפי דעתי נאלץ כן. להתחיל לאמן.
ג'ורדי כמובן טוען שזו הייתה בחירה שלו והוא הרגיש שהוא מעוניין בזה, זה באמת נראה, בוא נאמר אם זה נכון, אם מישהו מאמין לזה, זה סיבוב פרסה מהמפוארים שיש.
נכון.
אחרי שהוא הסביר לנו וכל המערכת הסבירו לנו שנים, שזה ההפך ממה שצריך. אנחנו נגיע גם לקטע הזה עוד קצת יותר מאוחר ונתעמק בזה. אני רוצה בשותך בכמה משפטים למי שאפילו לא כך מכיר את ג'ורדי קרויף. אני מניח שהשם אומר משהו לכולם, בטח השם של האבא יוהן קרויף, אבל בוא ניתן בכמה מילים. ג'ורדי קרויף, אמרתי בהתחלה קטלוני והולנדי, זה מעניין כי ג'ורדי נולד באמסטרדם, הוא כמובן הולנדי במוצאו.
שיחק בנבחרת הולנד.
נכון, שיחק בנבחרת הולנד, יש לו כמה וכמה הופעות בנבחרת, האמת לא כל כך הרבה, 9, לפי ויקיפדיה וגול 1, אבל ג'ורדי קרויף מגדיר את עצמו הרבה פעמים כקטלוני. ג'ורדי קרויף בעצם גדל על ברכי יוהן קרויף כשיוהן היה בברצלונה עוד כשחקן ולאחר מכן מאמן אגדי של ברסה, וג'ורדי דובר את השפה, השם כשלעצמו ג'ורדי זה הרי שם קטלוני
של קדוש קטלוני
בדיוק, וכשיוהן קרויף קרא לבנו ג'ורדי זה הגיע לשיאים חדשים מהקשר והחיבור המדהים של יוהן קרויף עם ברצלונה, עם קטלוניה, עם העיר. יוהן קרויף הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, אין בכלל ספק בזה, פה ושם כשיש את הרשימות, יש הטוענים אפילו שהוא הכדורגלן הגדול מכולם, מזוהה מאוד עם הטוטל פוטבול של נבחרת הולנד, שכאמור לא זכתה מעולם במונדיאל, אבל יוהן קרויף הוביל אותה לגמר אחד ב-74, וג'ורדי קרויף, כמו הרבה בנים של גאונים בתחומם, הלך בעקבות האבא, מה שהבטיח לו לא מעט קשיים ולא מעט ציפיות עבודות שהוא לא יכול היה לממשן, ועם זאת הוא עשה קריירה מאוד יפה ככדורגלן. אנחנו זוכרים כמובן, הוא התחיל בברצלונה, 41 הופעות שם, לאחר מכן במעבר מנצ'סטר יונייטד של סר אלכס פרגוסון, ועצם זה שיש לו הופעות כמה שנים בשתי קבוצות פאר מהסוג הזה, כאמור גם לבחרת הולנד, הוא שחקן שהגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות. הבעיה הייתה שתמיד איך שדיברו עליו, ישר אמרו, טוב, הוא לא טוב כמו אבא שלו.
מיטלמן, אני בגיל מספיק מבוגר שאני זוכר היטב את ג'ורדי השחקן. אני זוכר אותו, את העלייה שלו מהנוער. אני זוכר איזה סנסציה הוא היה בהתחלה. ג'ורדי היה שחקן סופר מוכשר, שהעלייה שלו לבוגרים הייתה פשוט סנסציונית, מאוד מאוד מוצלחת. הוא מיד הפך לסוג של כוכב צעיר בברסה. הוא גם היה מאוד יפה כזה, גבוה, בלונדיני, הבן של יואן. הכל היה מושלם כביכול עם ג'ורדי, אבל מהר מאוד גם נבחרת הולנד, הוא אומר קטלוני, אני זוכר דווקא שהוא דיבר איתי יותר הזדהה עם הצד ההולנדי שלו, זה פחות חשוב, אבל הוא בחר לשחק בנבחרת הולנד, הוא הולנדי בראש ובראשונה, שיחק בנבחרת הולנד, אני זוכר אותו שם ביורו 96, הוא היה שחקן די משמעותי, אבל מהר מאוד המעבר הזה אל מנצ'סטר יונייטד והדעיכה, הוא לא התחבר במנצ'סטר יונייטד. עוד משהו שאני זוכר עם הרעיון עם ג'ורדי, זה אחת הקבוצות האחרונות בקריירה שלו, אולי האחרונה, צריך לבדוק את זה, זה הלווס, הספרדית הקטנה.
היה לו כמה רעיונות אחר, אבל הלווס הוא הגיע בין היתר בעונה
לגמר, לגמר גביע וויפה, אני חושב זה היה.
אפילו קבע שער.
כן, נגד ליברפול, משחק מיתולוגי, וג'ורדי הכי גאה על התקופה שלו, דווקא בהלווס. זה היה התקופה שהוא אמר לי שהוא הכי נהנה מכדורגל. זה הקבוצה בלי ציפיות. הלכידות הקבוצתית שם, אומר, הייתה מטורפת. הם היו קבוצה של אנדרדוגים, כולם היו ביחד, ואז הוא הכי הכי נהנה מכדורגל, הייתה לו את העונה הכי טובה. לא יונייטד, בוודאי לא יונייטד, אבל גם לא ברצלונה, הוא זוכר לטובה את הלווס.
אגב, העונה האחרונה שלו כשחקן הייתה בקבוצת ולטה בליגה המלטזית, ומשם אבל בעצם הוא המשיך כדי להיות שחקן ועוזר מאמן בו זמנית, ושם בעצם יצא גם לדרך הקריירה שלו, שהיא הרבה הרבה פחות זוהרת, הקריירה השנייה של מנהל מקצועי ומאמן.
גם קודם כל, גם כרדורגלן, בגלל שאנחנו לא אין לנו שום אינטרס ליפות מציאות, ג'ורדי קרויף נתן קריירה מאוד מאכזבת ביחס לציפיות שהיו ממנו, ביחס לציפיות שהיו ממנו בתחילה.
אבל הציפיות, אתה לא יכול להפריד את הציפיות מאבא שלו, זה הנקודה.
בסדר, גם, אתה יודע מה, גם אפשר אי אפשר להפריד אף פעם, שאתה בן של יואן קרויף, זה ילך איתך לכל מקום וכל דבר שתעשה או לא תעשה. אבל אני זוכר איך ג'ורדי שיחק בשנה שנתיים הראשונות לו, ואיזה טלנט הוא היה. וביחס לטלנט העצום שהוא היה בגיל 18-19, הקריירה שלו הייתה מאכזבת. אם היו אומרים, הבן אדם הזה יאכזב ביונייטד, יגיע ללווס, יסיים את הקריירה במלטה, זה אכזבה מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל, ככדורגלן, לא הייתה לו קריירה גדולה. ממש ממש לא. בהשוואה לכדורגלנים הישראלים, בוודאי שכן. אבל בהשוואה למה שציפו ממנו, ומה שהוא הראה בתחילת הקריירה, זה הייתה קריירה מאכזבת.
אגב, יש גם מאמנים לצורך העניין, פאולו סוסה, שהגיע ולהיות מאמן מכבי תל אביב, תחת ג'ורדי קרויף, קריירה מפוארת פי כמה וכמה. שחקן שזכה פעמיים בליגת האלופות, בשתי קבוצות שונות. טוב, אנחנו בסך הכל די מסכימים על העובדות, אז כאמור, ג'ורדי קרויף הגיע לקבוצות גדולות, היו לו גם רגעים יפים בקריירה, אבל אנחנו כאן כדי להתמקד באמת בקריירה שאחר כך, והיא, אין מה לעשות, הרבה פחות זוהרת גם הקריירה שהיה לו ככדורגלן. אז הוא עבד בוולטה, בליגה המלטזית, אחר כך באייק לארנקה, בקפריסין, וכמו הרבה מאמנים ישראלים שטסים לקפריסין וחוזרים, ג'ורדי קרויף עשה את הדרך ההפוכה, או חצי מהדרך, עבר מקפריסין לכאן, למכבי תל אביב, ב-2012 כאמור, ונזכיר שוב את הנקודה שדיברנו עליה בהתחלה, הוא בא כספורטינג דירקטור, הוא בא מעל המאמן, הוא בעצם זה שממונה על ידי מיץ' גולדהר, המיליארדר הקנדי-יהודי של מכבי תל אביב, שממנה אותו לתפקיד, והתפקיד שלו זה להתחיל להתוות את הדרך של מכבי תל אביב, מועדון עם התקציב הכי גבוה בליגה, ברגע שגולדהר נכנס, מועדון כושל כבר שנים רבות, בין היתר גם תחת גולדהר, עם מאמנים כמו אבי נימני ומוטי איווניר, וג'ורדי קרויף צריך באמת לעשות סוג של מהפכה, וגם בין היתר לבחור את המאמנים, וגם לבחור שחקני רכש גם לטווח ארוך, ישראלים וזרים. לפני שאנחנו נכנסים שוב לטעויות ולהצלחות של ג'ורדי, בוא נדבר באמת על מה שדיברתי בפתיח, הוויכוח התמידי על מאמנים זרים, ואנחנו גם מדברים על זה בינינו יואב לא מעט. אחד המשפטים הכי סנויים עליי, כשמדברים על מאמנים זרים בליגה הישראלית, זה שאנשים ישר אומרים, הם לא הסתדרו עם המנטליות הישראלית. כאילו שאנחנו צריכים להתאים את המנטליות שלנו למאמנים שבאים, זה בדיוק העניין. המאמן שבא מחול צריך ללמד את השחקנים הישראלים, אפילו את התקשורת מצידי, את כולם, מנטליות שונה, בגלל זה אנחנו מביאים אותו כדי ללמוד.
בוודאי, ואם אתה משווה את ישראל למדינות אחרות קטנות, גם גיאוגרפית, מבחינת אוכלוסייה וגם ספורטיבית, אז אתה רואה אחוזים הרבה יותר גבוהים של מאמנים זרים. אפילו מדינות כמו יוון, רומניה, בולגריה, אין מה להשוות, כאילו, ומדינות כדורגל יותר טובות מאיתנו בגדול, אבל אחוז המאמנים הזרים שם הוא הרבה יותר גבוה מאשר בישראל. בישראל תמיד יש מנטליות כזאת של אני ואפסי עוד, לא אוהבים פה זרים בכלל, מאוד מאוד, אני חושב שיש איזשהו תסביך מסוים של הישראלי ממוצע, עם כל משהו לא מכאן, ואפשר, חלק מעריצים אותם, חלק שונאים אותם, אבל זה משהו משולב כזה, והתקשורת ספורט, התקשורת כדורגל הייתה מאוד משמעותית, שהיא תמיד, בדרך כלל, לכל עיתונאי יש את המאמנים שלו, ומאמן זר, אף פעם אין לו את העיתונאים שלו, ותמיד הוא חוטף מכל מקום, ושני הפסדים הוא כבר כישלון, ומה הוא מבין בכדורגל רגל, ואין לו מה למד אותנו, והוא בדיחה. וגם בכלל, המנהגים שלהם נראים לנו שונים. הכל נראה להם, הכל ההתנהלות נראית שונה, וישר זה הופך למוקד לגיחוך, ומעיפים אותם.
ובכלל תמיד
ואז הנבואה שמגשימה את עצמה, ואומרים, אתם רואים, נתנו, והמאמנים, וזה לא עוזר פה, זה לא טוב פה.
גם הנטייה הראשונית היא להגיד מה לא טוב. שוב, להגיד איפה הוא נכשל, ואיפה הוא לא הצליח, ופחות איפה הוא כן הצליח.
עכשיו, ברור שאם אתה מדבר מבחינת המהות, אז היית רוצה דווקא להביא מאמנים זרים לגילאי 15, 16, 14, 17. שאתה מגדל את כדורגלן, שם תביא את האנשי מקצוע הזרים, בעלי הניסיון בגידול כדורגלנים גדולים, שם הכי צריכים אותם. כי מה המאמן הזר שמגיע למאמן בוגרים פה? הוא כבר מקבל שחקנים בני 23, 24, 22, 28. זה כבר מוצר די מוגמר. אין לך הרבה מה לעשות עם כדורגלנים בגיל הזה. כבר מה שהם יודעים הם יודעים, מה שהם לא יודעים הם כבר לא ידעו כנראה. אתה יכול קצת לשנות טקטי דברים, אבל אתה לא באמת יכול להפוך אותם לשחקנים הרבה הרבה יותר טובים. קשה מאוד.
והדבר נכון אז שבעתיים, כשמדובר על נבחרת ישראל, שזה תמיד הנבחרת שמדובר.
ברור.
תמיד יש את הוויכוח אם להביא מאמן זר לנבחרת ישראל, אז לא רק שאני מסכים איתך שבכלל למאמן זר שעובד עם שחקנים בוגרים, כבר יש לו הרבה פחות מה לשנות, אבל על אחת כמה וכמה כשמדובר על נבחרת ישראל, שמתאמנת פעם בכמה חודשים ומשחקת.
זה בכלל.
אין לו כמעט
הדיון השפעה. הדיון הוא דיון ריק.
אני שנים כבר אומר שזה בכלל לא מעניין אותי מי יהיה מאמן נבחרת ישראל הבוגרת. אם באמת רוצים לשפר את נבחרת ישראל, צריכים, אני
כל הנערים.
כל שכבר אמרתי את זה, אני הייתי בא לבונדסליגה, לוורדר ברמן, לאיינטראכט פרנקפורט, לאפצקן, לא משנה למי, אוסף ככה בסקית איזה 20 מאמנים ממחלקות הנוער שמלמדים שם הילדים ל-12, 14, 16, מפזר אותם בכל הארץ, כמה כסף שהם רוצים, אם רק היה כסף ורצון טוב, זה הרבה יותר חשוב מהמשכורת של מאמן בוגר.
עכשיו תראה, אם הייתי, עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, אם אני בעלים של קבוצת כדורגל, למשל, סתם, היפותטית, הייתי בעלים של קבוצה בארץ, אז הייתי מביא מאמן זר. אבל הייתי הולך לוורדר ברמן, לאיינדובן, למועדונים האלה, מחפש מאמן בנוער שם, או אפילו, אתה יודע, מחפש מישהו שמכיר את תרבות הכדורגל ההולנדית, שמכיר את תרבות הכדורגל הגרמנית, הוא מבפנים, הוא מאמן, כי אתה בכל צריך אינסנטיב, כי תבוא לשם למאמן בוגרים, הוא יצחק עליך לבוא למאמן בישראל, הוא לא רוצה לבוא למאמן בישראל. אז תבוא למאמן הנערים, למאמן הנוער, בחור בן 35, בן 40, whatever, צעיר, עדיין יש לו מה להוכיח, תגיד לו, אני רוצה שתביא את המומחיות שלך, ואת התרבות כדורגל שלך, ואת העבודה שלך, ותאמן לי פה קבוצת בוגרים. זה מה שאני הייתי עושה כבעלים של קבוצת כדורגל. אגב, לא בטוח זה המצליח, יכול להיות זה המצליח בענק, אבל זה תלוי בהמון גורמים, גם מאמן, עם כל הכבוד, יש לו השפעה של 15%, 10%, 20%, זה הכל, כל השאר זה משתנים אחרים.
אז ג'ורדי קרויף, שוב, בתחילת דרכו, הוא לא בא כמאמן, הוא בא כמנג'ר, ומאוד עניין לראות מה הוא באמת כן יכול לשנות בקבוצה בוגרת, כשהוא באמת פחות עוסק במחלקת הנוער. וכשמסתכלים על מה הוא שינה, מה הדברים הטובים שג'ורדי קרויף הביא למכבי תל אביב, שבאמת מזוהים איתה עד היום, וגם אחת השאלות זה כמה הם ימשיכו להיות מזוהים איתה קדימה אחרי שהוא יעזוב. אני מוכרח להגיד שבסך הכל, עם רוב האנשים שאני דיברתי במהלך השנים ולצורך התוכנית הזאת, וגם מכל הכתבות שכבר כן נעשו עליו, הדברים בסך הכל נשמעים די טריוויאליים. מה הכוונה? תמיד חוזרים על איסור הכנסת פלאפונים לחדר הלבשה, שזה אצלו ביג נו. עכשיו, אתה יודע, שוב, זה מסוג הדברים שמצחיקים. אתה אומר, זה לא כזה דבר גדול להחליט עליו. זה דבר שמאוד מזוהה עם ג'ורדי. משמעת גבוהה בנושא זמנים. מאוד חשוב ששחקנים יקדימו, כולם מגיעים בזמן, מי שלא בא בזמן חוטף. הפסקת הדלפות לתקשורת, זה דבר מאוד מפורסם, נגעת בזה כבר שיש את הכתבים. אני חושב שאגב, אפילו במכבי תל אביב יותר מועדונים אחרים, כתבים שניזונים תמיד שנים משחקנים, מקבלים את ההדלפות שעושות רע, זה פסק כמעט לחלוטין, אף פעם אי אפשר לחלוטין.
כשהייתי עיתונאי צעיר, אז בארץ, באתי, כתבתי משהו למכבי כדורגל, ובאתי שם לזימון אמצע השבוע, כמובן המתחם היה פתוח, והיה חדר אוכל, וטל בן חיים ישב ישב ואכל, והיה שחקן נבחרת צעיר, שחקן מכבי צעיר, כבר לדעתי הוא היה בנבחרת, והיה שם עיתונאי ותיק, ישב ואכל ליד טל בן חיים.
ברור.
ואז מישהו אמר, מה העיתונאי הזה עושה פה? אז טל בן חיים אמר, זהו, לא עיתונאי, הוא משפחה. כאילו זה היה יחס, כי אתה מבין.
תמונה מאוד קלאסית, שהיום לא יכולה לחזור אפילו בדמיון, אפילו במשחקים בחול זה מאוד מאוד קשה.
אכל בחדר אוכל של הקבוצה העיתונאי, וטל בן חיים אומר, הוא לא עיתונאי, הוא משפחה.
נכון. תשמע, העיתונאי הזה שמכיר את המתחם הרבה לפני שטל בן חיים נולד.
ברור.
אם אני יודע במי מדובר. עכשיו, כל הדברים האלה זה לא המצאת המאה, זה הכל דברים שהם הנחות יסוד או בסיסים לעבודה, שאתה אומר, קל מאוד לקבל אותם.
שינה תרבות.
לשנות תרבות, אבל פשוט צריך מישהו שיעשה את זה, מישהו שיתעקש על זה, שיבהיר שזאת הדרך, וזו נקודה חשובה, כי הרי רוב המאמנים הישראלים שעובדים פה, הם בעצמם היו רובם שחקנים, שהם חלק מאותה תרבות קלוקלת, של אימונים חפיפניקים ואיחורים, וארוחות צהריים עם העיתונאי שבא ויושב איתך.
שלמה שרף מספר סיפור, סיפר לי פעם סיפור שהוא היה מאמן נבחרת, אז הוא ושומי, שהעוזר שלו, החליטו שיעשו סבב, ויבואו לאימון של כל קבוצה בליגת העל, ויבואו לראות אימון. תודה. הוא אומר, באנו למכבי תל אביב, אברהם גרנט היה מאמן, אני בא לאימון של מכבי בקריית שלום, אני רואה אימון, לא מוצא את אברהם. רואה אימון, מסתכל רבע שעה, איפה אברהם? סוף אומרים לי, אברהם בפנים שם, בחדר הלבשה. אומר, אז אני בא לחדר הלבשה, רואה את אברהם משחק שש בשימה וינים לי, בזמן האימות של מכבי תל אביב. רק שנבין באמת, אתה יודע, באיזה דברים.
גם על שלמה, אגב, יש סיפורים.
יש סיפורים על כולם, כי זה באמת, כולם חלק מאותה שכונה. עכשיו, ג'ורדי קרויף בא פה, ואני שינה תרבות מיד, באמת, זמנים. צריך להבין, ג'ורדי לא היה מאמן, הוא לא היה מגיע לכל אימון ואימון. הוא היה במשרד שלו, אבל הוא היה מפקח על הכל, הוא היה הבוס הגדול.
הוא היה נמצא תמיד.
הוא היה נמצא, הוא דפקו לו את החשבון, והוא סגר את המתחם בפני העיתונאים, כל היחס עם התקשורת השתנה, שינה את התרבות, הפך למכבי ליותר מקצוענית, ולפי דעתי זה היה חלק עצום מההצלחה המקצועית של השלוש שנים הראשונות. בנוסף, הוא הביא אנשי מקצוע טובים. אוסקר גרסיה, פאולו סוזה, פאקו אייסטרן, שזלזלו בו פה מאיזושהי סיבה מסוימת, הבן אדם היה עוזר בליברפול הרבה שנים, אחרי זה האיש מקצוע, אין לנו, אתה יודע, מה שיש לו בציפורניים בכדורגל, אין לנו בכל הגוף, ולקח פה טראבל, וגם ג'ורדי זרק אותו. ג'ורדי הפך, אני אגיד פה משהו, ג'ורדי עם הזמן גם מאשימו אותו שהפך לסוג של ישראלי, מה זה? אני אגיד פה, אני גם אמרתי את זה ברדיו, אני יש מקום בילוי שאני יוצא בו באופן קבוע, אני רואה ג'ורדי קרויף שם פעמיים, אבל עם ברק יצחקי, כשהוא עדיין היה מנהל מקצוע. זה מקצועי, שאתה יודע, מנהל מקצועי יוצא לבילוי עם שחקן, כאילו זה, אתה יודע, זה משהו שבאמת, אני חושב שג'ורדי, עם הזמן, ג'ורדי מאוד נוח לו פה.
אז אנחנו נגיע לפרק הזה, אתה קצת מקדים את המאוחר, אני רוצה לסיים את הקטע של התרבות שהוא הכניס ברמה הארגונית, ברמה הניהולית, והבחירה במאמנים הזרים, אנחנו הזכרת חלק מהשמות, אבל עצם הקו הזה, שהמאמנים, שזה כולל לא רק מאמן ראשי, אלא גם העוזרים שלו, וגם מאמן הכושר, הם מאמנים זרים, ואיך אמר לי רן זהבי באחד הרעיונות שעשינו איתו, עצם זה שהמאמנים מדברים איתך אנגלית, זה כבר עושה משהו, זה כבר משפיע, בשביל השחקן,
כל המיינדסט,
בשביל הכדורגלן הישראלי, שבא ורגיל באמת אולי עם המחלקות נוער לחפיפניקיות ולצחוקים, שבא אליו מאמן ופונה אליו באנגלית, זה כבר גורם לך
אחד שלא ישחק איתו שש בשביל האימון.
בדיוק, הם לא יודעים מה זה שש בסביל הנייח.
כן.
עכשיו סיפור שסיפר לי גם בהקשר הזה של תחילת דרכו של ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, יואב זיו. יואב זיו היה כמובן שחקן במכבי הרבה שנים, עוד לפני ג'ורדי. ג'ורדי הגיע והוא המשיך איתו כמה עונות.
מנהל קבוצה היום, נכון?
נכון, היום יואב זיו הוא מנהל הקבוצה של מכבי תל אביב. והוא סיפר לי שבשיחה הראשונה שלו, של יואב זיו בקיץ, עוד לפני תחילת האימונים, זימנו בעצם את כל השחקנים לפגישות ושיחות אישיות לפי לוז קבוע. לכל שחקן נקבעה איזו שיחה של רבע שעה עם ג'ורדי וגם עם צוות המאמנים. אוסקר גרסיה, הספרדי, היה כמובן המאמן הראשון שג'ורדי בחר לקבוצה. ויואב זיו מספר שבבוקר, ממש זמן יחסית קצר לפני הפגישה, הוא קיבל שיחת טלפון באולם מהגן שהילד שלו חולה, והוא חייב לבוא לקחת אותו. כנראה לא היה סידור אחר, ואני גם בתור אבא לשניים יודע שטלפון מהגן שאומרים לך, הילד, בוא לקחת אותו, זה אמרג'נסי, זה יותר חשוב מהכל. אם אתה לא בזמן משחק, אתה מגיע. מפה לשם, יואב זיו עושה את הכל כדי לא לאחר לג'ורדי, אבל מאחר לו בעשר דקות, לפגישה הראשונה, הראשונה עם הבן אדם, וג'ורדי כמובן יושב בפנים כבר ומחכה לו. יואב זיו אומר, אני לא הכרתי אותו קודם, לא פגשתי אותו, אני כולי חברתי ולא היה לי מושג איך הוא יגיב ומה הוא יעשה. אני נכנס לחדר, הוא אומר לי, שלום. הוא כבר הכיר כל שחקן בשמו ובתפקידו, ועשה הרבה סקאוטינג, הוא ידע כל אחד, לא רק ברמה המקצועית, אלא גם מחוץ למגרש איך הוא מתנהג, ואז הוא התחיל ואמר ליואב זיו, אני יודע שאתה מקצוען, אני יודע שזאת הפעם הראשונה שאתה מאחר, זאת גם הפעם האחרונה. ויואב זיו אמר לו 100%, זה הסיפור שסיפר יואב זיו, וגם מלמד משהו קצת על ג'ורדי כמנהל.
הוא טיפוס די קשוח, כן. אבל זה האופי שלו גם.
עכשיו בוא נדבר על המאמנים שהוא הביא. זה בעיניי אחת ההצלחות הגדולות שלו בסך הכל, ושוב, הייתה פה נפילה קשה בשנה, שנתיים האחרונות, אבל המאמנים שהוא הביא, רובם אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה, דיברנו על אוסקר גרסיה, מהאקדמיה של ברצלונה, ושחקן בעצמו ברצלונה, שהביא למכבי תל אביב את האליפות הראשונה. אחר כך פאולו סוזה, שהיה מאמן אדיר בעונה השנייה, גם המאמן שרן זהבי הכי אוהב מכל התקופה שלו במכבי תל אביב, המשיך אחר כך לאפצה באזה ולפיורנטינה, היום אמנם מאמן בליגה הסינית, בדומה לחניך שלו זהבי. פאקו היסטרן שלקח את הטראבל, מאמן שעבד שנים עם בניטס בברצלונה, אחר כך מאמן ראשי בוולנסיה.
לא בברצלונה, עם בניטס.
בליברפול, סליחה.
בוולנסיה וליברפול, כן.
אחר כך מאמן ראשי בוולנסיה שוב, למרות שפוטר בתוך...
זה לא משנה, הוא אימן בוולנסיה.
כן, מאמן בן אדם ברמה הגבוהה. ופייטר בוס, שאחר כך מונה למאמן דורטמונד, מאמן אייאקס, ולאחר מכן דורטמונד, למרות שגם במקרה של פייטר בוס ספציפית, אני באמת פחות התרשמתי גם בתקופה שלו במכבי, וגם אחר כך יש פה איזה גניבת דעת מסוימת, אבל הרשימה הזאת היא רשימה נוצצת, היא רשימה של מאמנים מהרמה הראשונה, או אתה יודע מה, אם לא רמה ראשונה, זה רמה שכמו שבפתיח אמרתי, אלה מאמנים שאתה כן רוצים לראות בהם עובדים בישראל, וזה חד משמעית בזכות ג'ורדי קרויף.
כן, גם לא ציינת, כי הוא לא נשאר פה ולא זכה באליפות, אבל הוא העלה את מכבי לצ'מפיונס, והיום הוא העלה יוקנוביץ', שהעלה קבוצה לפרמייר ליג, ונחשב למאמן צ'מפיונשיפ מאוד מאוד ותיק ומוערך בפולם, ואת שוטה ארבלאדזה, שהוא שם גדול מהכדורגל. ג'ורדי, הבעיה היא לא באנשים שהוא הביא, הוא הביא אנשים טובים. הבעיה היא, ואני כתבתי על זה לא אחת ולא פעמיים, בתחנת הרכבת שנוצרה בתפקיד. מכבי תל אביב נתפסה בעיני אוהדיה, בעיני עצמה, בעיני המאמנים שהיו בחוץ והמאמנים שעבדו, כסוג של קרש קפיצה מאוד 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 מהיר למקום אחר. עכשיו אתה רוצה להיות קרש קפיצה, אבל אתה לא רוצה להיות תחנת רכבת, אתה לא רוצה כל שנה להחליף מאמן. ג'ורדי מביא את אוסקר. אוסקר עוד דבר מאוד חשוב, הוא חבר אישי, הוא גדל עם ג'ורדי באקדמיה של ברצלונה, הם חברים כמו אחים, לפחות היו, לא יודע איך זה היום, אבל אוסקר עשה עבודה נהדרת, עזב. פאולו סוזה עזב. פאקו, ג'ורדי עזיב, לפי דעתי טעות גדולה מאוד שעד היום משלמים עליה מחיר. יוקנוביץ' עלה, מיד שנפתח לו הזדמנות בצ'מפיונשיפ, כן. עזב. אז אני חושב שג'ורדי...
יוקנוביץ' אגב בא מקבוצת צ'מפיונשיפ, נכון, שעלה את הליגה.
עלה את הווטפורד.
הוא העלה את
הווטפורד. אבל ג'ורדי לא דרש, ג'ורדי לא דרש מהמאמנים שהוא הביא יותר מחויבות למערכת להישאר יותר זמן. לפי דעתי זה הסתכלות מוטעת. נכון שאתה רוצה שיראו בך סוג של מועדון שמקפיץ אנשים, אבל בחיית, אתה לא יכול לעשות צחוק וכל שנה, כל חצי שנה להביא מאמן חדש. המאמן הזה תמיד מאמן זר, הוא לא רוצה להביא מאמנים ישראלים, אני מבין. אבל כשאתה מבין מאמן זר, רק מיטלמן, רק ללמוד את המטריה, ללמוד מי נגד מי, ללמוד איזה שחקן טוב, איזה זה, את התרבות, את השפה, את האימונים, את המזג אוויר, את האוכל, את הליגה, את השופטים, את העיתונאים, זה לוקח, גם לאנשים סופר אינטליגנטים, זה לוקח לא מעט זמן. אז איזה ערך בסוף נוצר למכבי תל אביב מהתחנת רכבת הזו? פה ג'ורדי, לפי דעתי, הטעות הכי, הכי, הכי גדולה שלו, שהוא לא, כמו שהוא שינה תרבותית את עניין ההתנהלות, הוא היה צריך לייסד תרבות של פה זה מערכת לטווח ארוך, לא לטווח קצר כל כך, ומאמנים, שאתה מביא אותם, make sure, תדרוש את זה, תגבה את זה בחוזים, whatever, אבל מאמנים לא יכולים להתחלף כל כך הרבה פעמים, זה הטעות הראשונה, לפי דעתי.
אז אני בגדול לא מסכים איתך, זאת אומרת, אין לי ויכוח איתך שמוטב, שמאמן טוב, יישאר כמה שיותר שנים, זה ברור, אין אינטרס לג'ורדי שהמאמן יעזוב.
חוסר יציבות לכל המערכת.
אוקיי, אבל אני כן חושב שצריכים להגיד פה שני דברים. א', שוב, עצם הפונקציה של ג'ורדי כמנג'ר מקצועי או מנהל מקצועי שעומד מעל המאמן היא זו שאמורה לבלום את כל הזעזועים. הוא הזה שצריך לחשוב על הטווח הבינוני והארוך. הוא נותן למאמן לבחור את ה-11, לנהל את האימונים, לנהל את המשחק. אני חושב שבגדול, כשאתה מביא מאמנים בסדר גודל של אוסקר גרסיה, פאולו סוזה, שוב, אוסקר גרסיה לא בא בתור מאמן מבריק מהשורה הראשונה, אבל מאמן שברור לך שהמטרה שלו זה להתקדם, ברור לך שהוא לא רוצה להישאר מאמן של מכבי תל אביב לנצח. אתה צריך, אני
שייתן חושב, שלוש שנים.
אז לא, אז אני חושב ההפך ממך. אני חושב שאם אתה תיתן לו, תגיד לו שלוש שנים, א', היום אנחנו יודעים מה שווים חוזים, עם כל הכבוד, אתה יודע, הוא יכול לחתום לשלוש שנים, ואחרי חודשיים מקבל הצעה, אתה תגרום לו ללכת. אני בכלל, בשום מקום עבודה, אני לא בעד להחזיק אנשים בכוח, ואני חושב שכדי לבוא למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שזה בחירה שהיא לא קלה לאנשי כדורגל לבוא לליגה נידחת כמו ישראל, אתה כן צריך הפוך, לתת לו את האינסנטיב, את הביטחון הזה, שהוא יכול לעבור, להתקדם לליגה גדולה, כמו כמו שבאמת הוא עשה, וזה אפילו חלק מההצלחה של ג'ורדי, שבאמת מאמנים הגיעו והתקדמו. איפה הבעיה התחילה? תראה, יוקנוביץ' ספציפית, זה היה באמת אקסידנט. יוקנוביץ' הוא מההתחלה לא התחבר.
נכון. למרות שאלת הקבוצה לצ'מפיון, זה לא היה נראה טוב כל כך.
זה לא היה נראה טוב, מי שאלת הקבוצה לצ'מפיון, זה חד משמעית רן זהבי, ולא אף אחד אחר, לולא רן זהבי, זה לא משנה אם גם מי היה המאמן, הם עלו.
יכול לטעון על זה על הרבה דברים שמכבי עשו באותם שנים.
לא חושב.
אליפויות, כאלה, אתה יודע, הוא כבש...
זה לא מדויק, בעונה שזהבי שבר את השיא, מכבי לא זכתה באליפות, זאת אומרת, אין ספק.
אבל הוא כבש כל הזמן.
בסדר גמור, אין ספק, זהבי שחקן אדיר, אבל ה-Champions League ספציפית, זה היה מוקדמות ה-Champions באותה שנה, זה היה הצגה של איש אחד. יוקנוביץ' מאוד לא נהנה, הוא גם ראו את זה על הפנים שלו, הוא פשוט רצה לברוח חזרה לאנגליה, מסיבותיו שלו, במצב כזה, בטח שלג'ורדי אין הרבה מה לעשות, מלבד לשחרר את האיש חזרה למקום שלו.
פאקו, למה אתה מפטר מאמן שלקחתם? הוא יודע דברים על פאקו שאנחנו לא יודעים, בוודאי.
יכול להיות שזו הייתה
אבל במבחן התוצאה, אתה רואה מה קורה במכבי מאז, בוודאי שזה לא נכון.
בסופו של דבר הבעיה, אני אומר, היא לא בשנים הטובות, היא בשנים האחרונות, כי הבחירות של מאמנים, כמו שוטר ולאדזה, שהיה שחקן גדול, אבל מאמן רע מאוד, כמו ליטו וידיגל, שעשה רושם של בחירה ממש כמעט לא מובנת, ואלה גם המאמנים שהביאו לתחלופה היותר, כבר מפה כבר עברנו, לא
אבל, למאמנים. אבל ג'ורדי השם, אבל אם אתה נותן לג'ורדי קרדיט על המאמנים הטובים, תבקר אותו על המאמנים הלא טובים.
אז זה אני מסכים. אז אני אומר, הבחירה בוידיגל וברבלת, זה אלה טעויות של ג'ורדי, חד משמעית.
ואולי גם יוקנוביץ', שאתה מביא מאמן שאחרי חודשיים רוצה לעזוב.
זה מאוד קשה.
זה גם הטעות שלך.
זה מאוד קל להגיד בדיעבד, זה דבר שיותר קשה לצפות אותו מראש. אני חושב שבסך הכל הבחירות רובן היו טובות. ברמה המקצועית, כמאמנים שהוא נפל איתם, אין ספק שגם היו את הנפילות, ובסוף, לכן, הכל התנקז, בוא נדבר באמת עכשיו על העניין הזה, הכל התנקז לזה שבקיץ האחרון, ג'ורדי קרויף ומיץ' גולדהר הבעלים מדברים, ואז בעצם מתקבלת ההחלטה, השאלה, שוב, לפי ג'ורדי זה בא מג'ורדי, אבל בוא נאמר, התחושה של רוב האנשים שראו מה קרה מכבי.
לעולם לא נדע את האמת, התחושה שלי זה שנכפה עליו, יהיה מאוד קשה לשכנע אותי אחרת. כמובן, אף אחד לא הצמיד לו אקדח לרקה. אבל אולי אמרו לו, אולי אמרו לו, תקשיב ג'ורדי, או שאתה מאמן פה, או שאתה הולך. ולג'ורדי יש כזו מסכורת עתק, וחיים כל כך טובים בתל אביב, וזה כל כך לא ברור מאליו שיכול לקבל את אותן מסכורות ואת אותו לייסל במקום אחר. לא סתם ג'ורדי נשאר פה כל כך הרבה שנים, אגב, הילדים שלו לא חיים פה, חיים עם גרושתו בזה. לא סתם, טוב לו פה, והוא מרוויח פה הרבה, הרבה, הרבה כסף.
אני חושב...
הוא לא עובד בהתנדבות, ג'ורדי.
לא,
הוא האיש שמסתכל הכי הרבה בכדורגל הישראלי. אולי יש היום איזה שחקן שמרוויח יותר, אבל זה לא משנה. בגדול, ג'ורדי חי פה כמו מלך, והתייחסו אליו כמו מלך.
לא סובל פה לרגע, אף אחד לא צריך לרחם עליו, אם היה סובל, לא היה נשאר פה.
נכון, אבל לפי דעתי, כל העניין של להיות מאמן, עכשיו תראה, קודם כל צריך ללכת אחורה לשנה שעברה, הרי ג'ורדי, כשארבלאדזה פוטר, ג'ורדי הרי אנחנו יודעים, אימן את הקבוצה במשך איזה 10 משחקים.
בהצלחה מאוד גדולה.
בהצלחה מאוד מאוד גדולה, ניצחו כמעט את כל המשחקים, ואז כשהקבוצה נמצאת ממש במרוץ אליפות, מאוד 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 קרוב עם באר שבע ובפורמה, ג'ורדי עושה פה משהו שאני גם כתבתי עליו בזמן אמת, אחד המעשים, אקטים הכי הכי אנוכיים, הכי הכי פסולים. מה הוא עושה? הוא אומר, לא, 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 אני לא רוצה להיות מאמן, תביא את החייזר הזה, אני אומר חייזר, לא וידיגל, למה חייזר לכדורגל הישראלי? הבאם לא יודע כלום, בא לפה עם עוד עוזרים, בזמן שהקבוצה במרוץ אליפות, מה קשור ליטו וידיגל למרוץ אליפות? וג'ורדי, מה ג'ורדי בעצם אומר פה? ג'ורדי שומר על עצמו, כי ג'ורדי אומר, אם אנחנו לא נזכה באליפות, כולם יגידו ג'ורדי הפסיד אליפות כמאמן. אם נזכה באליפות עם וידיגל, אז זה הקרדיט שלי, שוב יש אליפות לקבוצה, ואני הבאתי את המאמן, ואני מנהל מקצועי והכל. אז ג'ורדי, למרות שהקבוצה מאוד מאוד הצליחה בתקופה הזו של החודשיים תחת הדרכתו, עוזב את תפקיד המאמן, אבל עכשיו תראה את הדבר עוד יותר אבסורדי, בן. חודשיים לאחר מכן, פתאום הוא כן הופך להיות מאמן קבוע. כלומר, כל השתלשלות העניינים הזו הייתה כל כך פסולה וכל כך ביזרית וכל כך לא מובנת. מאלף, אתה יודע.
אז אני אגיד כמה, קודם כל הבחירה בוידיגל הייתה טעות, זה ברור היה כבר כשראו אותו, באמת אני לא מכיר את האיש, לא הכרתי אותו קודם, אבל...
הוא לא מכיר פה כלום, הוא נכנס ישר למרוץ אליפות.
הוא מאוד התקשה לדבר אנגלית אפילו.
ברור, זה אבסורד.
זה אדם שכמעט אין לו...
איך ג'ורדי נתן ידו לדבר כזה? אחריות היא עליו.
אוקיי, אז זה דבר לא ברור, זו הייתה החלטה מקצועית שגויה של ג'ורדי, שלבדיעבד לדעתי זה מה שהוביל חד משמעית למינויו של ג'ורדי בקיץ. כי מה שקרה בקיץ, אני חושב שקרו שני דברים. דבר ראשון, מיץ' גולדהר כבר מאס בלשלם בנוסף לשלל המשכורות שהוא משלם והמשכורת לקרויף עצמו,
שניים, שלוש,
משלם
ברור.
עוד משכורות עתק למאמנים לא טובים.
שוב, וכולם זכו למשכורות עתק.
בשנתיים האחרונות אנחנו כבר מדברים יותר על מאמנים לא טובים, כמו שוטה הרבלאדזה וליטו ודיגל שג'ורדי בוחר, במיוחד כשג'ורדי קרויף בעצמו הצליח בתקופה שלו כמאמן.
בדיוק, בדיוק.
וגולדר אומר, למה אני צריך לשלם כל כך הרבה אנשים, אם אתה יכול לעשות את העבודה ולהצליח יותר מאותם מאמנים שאתה מביא. ודבר שני, אני חושב, ואת זה אנחנו נדע בחודשים הקרובים, בחודש מאי, אבל אני חושב שהייתה הבנה, כי בניגוד למה שאתה אומר, ג'ורדי בסוף, אם הוא תכנן לעשות את המהלך הנוכחי הזה, אז המהלך הזה נכשל, כי בסוף הוא כן קיבל המון ביקורות, אמנם ירדו על וידיגל,
לפחות הוא לא הפסיד את האליפות כמאמן.
אני חושב שהתייחסו לזה שג'ורדי הפסיד שתי אליפויות ברצף.
נכון.
אני חושב שג'ורדי הוא כן זה שמקבל את מרב החיצים כשמכבי תל אביב לא מצליחה, אבל זו אחת הסיבות שבקיץ ההבנה הייתה, לפי דעתי, ואנחנו שוב נשפוט את זה בקרוב, שאנחנו מתכנסים כך או כך או כך או כך לשנתו האחרונה של ג'ורדי קרויף. אני חושב שהתחושה, אם מכבי תל אביב השנה נכשלת, אנחנו תכף אולי ניגע קצת במה מה קורה מכבי תל אביב העונה, אם מכבי תל אביב השנה נכשלת בלזכות בתואר, היא בגביע כבר הודחה, אם היא לא זוכה באליפות, נכון להקלטת הפרק הזה, עם מקום ראשון בטבלה, היא נראית כרגע טוב, אבל אם היא לא תזכה באליפות, אני חושב שזה די ברור שג'ורדי אחרי 3 שנים רצופות של אי הצלחה, אני לא חושב שגולדר ירצה בכלל להמשיך את אותה התקשרות, אנחנו נראה את זה. אם היא כן תצליח ותזכה באליפות, אני באיזשהו מקום חושב שגם ג'ורדי בעצמו כבר השיג הרבה, נכשל חזר עוד פעם להצליח, זה, התחושה היא תחושה של סוף מכל הקצוות, מכל הכיוונים. וג'ורדי, לפי דעתי, גם בעצמו הבין את זה בסופו של דבר אחרי השיחה עם גולדר, שאנחנו לא יודעים כמה ברירה הוא השאיר לו, שאם ככה או ככה העסק הזה נגמר, קרוב לסיומו, אז הכל כבר מתנקז לזה שהוא צריך לקחת את המפתחות, וכל הקופה עכשיו עליו גם כמאמן ראשי.
קודם כל, תראה, אנחנו לא יודעים מה עובר לג'ורדי בראש ובלב, ואנחנו לא יודעים כמובן אם הוא החליט, אם הוא בכלל קיבל איזושהי החלטה לגבי עונה הבאה. אני לא פוסל את האפשרות שג'ורדי יישאר פה, בעיקר במקרה של זכייה באליפות. אני מסכים איתך שאם לא זוכים באליפות, סביר מאוד להניח שהוא יעזוב. יכול להיות שהוא גם יעזוב עם זכייה באליפות, אבל זה באמת דיבורים, אנחנו לא יודעים אם זו עונה אחרונה, או שכן או שלא. אבל ג'ורדי צריך להבין עוד כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם בהקשר של ג'ורדי. קודם כל, ג'ורדי, אנחנו כולם יודעים את השורה התחתונה, 3 אליפויות, אחרי זה הפסיד פעמיים, אבל ג'ורדי צריך להבין הרבה מאוד, אחת ההצלחות הגדולות שהיו לו, זה עם השחקנים, לא עם כולם, אבל הוא הביא לפה לגיון, כל הישראלים הבכירים, הוא צריך להביא הרבה ישראלים בכירים למכבי, גם זה נפסק בשלב מסוים, ובאר שבע הפכה להיות זו שמביאה את הישראלים הבכירים. דבר שני, ג'ורדי עם זרים, לרוב הגדול, לא הצליח, עם כמה פגע בענק, אבל לרוב הגדול לא הצליח. ועוד דבר שבעיניי לא מספיק מדברים עליו, והוא מאוד משמעותי, ג'ורדי הסכים לשחרר את מהרן רדי לפני 2.5 שנים לבאר שבע. מהרן רדי היה שחקן בכיר במכבי, שחקן שהיה בורג משמעותי באליפויות, שחקן שקיבל לא מעט מה שנקרא סטיק מהקהל, חלק מהקהל של מכבי הוא קהל גזעני, ששנא את רדי על שום היותו ערבי, ועשה לו את המוות. ג'ורדי בחיים לא יודע בזה, אבל באיזשהו מקום נכנע לזה, אגב, שים לב, גם אין לזה מכבי שחקנים ערבים אחרים.
אני לא יודע, יכול להיות שזה תחת המקצועית שלו.
נכון, לא, לא, אבל בסדר, אבל ג'ורדי בסוף שחרר, אני לא יודע כמה החלטה מקצועית כאשר רדי הוא שחקן משמעותי, אבל מה קרה? רדי עבר לבאר שבע, הפך להיות כוכב אפילו עוד יותר גדול, בורג מאוד משמעותי בשתי אליפויות של באר שבע, סוג של כללה כזו, לפחות בינתיים, על מכבי תל אביב, מאז המעבר הזה של רדי, לפי דעתי שם החלטה מאוד לא נכונה של ג'ורדי. אני חושב שגם מואנס דבור, אם אני לא טועה, עזב את מכבי תל אביב בעבור מחיר מאוד מאוד נמוך בתקופת ג'ורדי. תראה מה קורה עם מואנס דבור באירופה. תחשוב אם מואנס דבור בכל השנים האלה במכבי תל אביב, מואנס דבור הוא סופרסטאר, תראה כמה גולים הבאם הזה נתן בשוויץ, באוסטריה, גם שם לפי דעתי היה סוג של נון, סוג של, אתה יודע, של ג'ורדי. ג'ורדי, הרבה דברים הצליח, הרבה דברים לא הצליח, הוא לא...
ובקטע הזה באמת חשוב לזכור שלא הכל שחור ולבן. בדיוק. גם איש מקצוע טוב. אגב, שמע, אתה יכול לראות את מוריניו, הכמויות הטעויות שמוריניו עשה בשנים האחרונות בצ'לסי וביונייטד.
הרבה יותר טעויות מאשר דברים חיוביים.
אם אתה רואה כל מאמן אחר, אתה לא מאמין שאיך אפשר לכמה שחקנים טובים הוא ויתר עליהם מהלך השנים. אז זה נכון גם לגבי ג'ורדי, ובאמת גם לגבי הבחירת שחקנים זרים. אני הכנתי הרשימות שחקנים שבאמת
ארוכות מאוד. ואז יש לך איזה קיארטנסון אחד.
גונזלו גרסיה, רמי מרוול, סטיב גורי, מנה, אזקיאל סקריונה, מכל התקופות המון המון זרים ששולם עליהם חלקם הרבה כסף ולא הצליחו. מצד שני באמת היו פגיעות יפות.
תראה יופי השנה עם בלקמן, איזה פגיעה יפה. להביא בחורצ'יק יהודי מאנגליה מליגה שנייה שלישית, תראה איזה שחקן תותח ובחור מעולה.
קיארטנסון
בהמון כסף, אבל הוא הצלחה ענקית.
תראה, זה גם שאלה. קיארטנסון עלה כמדומני 3.5 מיליון יורו, אז אתה אומר זה סכום, רק ג'ורדי יכול.
נכון, רק ג'ורדי יכול להביא, אבל אין ספק שהוא היה שווה את זה למכבי.
חלוץ ברמה מאוד גבוהה, קנה לרייקוביץ', אלה שני שחקנים, בטח קיארטנסון שמעל הרמה הרגילה בליגה הישראלית. אגב, צריכים לזכור את הפגיעה המדויקת של רדה פריצה, שבא בינואר בעונה של האליפות
הראשונה. נכון, ג'ורדי החזיר את ערן זהבי מפלרמו.
וזאת ההחלטה להחתים את ערן זהבי, שגם ג'ורדי עצמו מודה, גם בספר של אורן יוספוביץ' המצוין על זהבי, שזו ההחלטה הכי הכי חשובה והכי טובה שהוא עשה במהלך השנים.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
סיפור משפחתי. אני וצוות עושים היסטוריה, נהפוך את ההיסטוריה המשפחתית שלכם לתוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת, עם הפקה מושקעת ואיכותית, בעברית וגם באנגלית. מתנה מכם לדורות הבאים. familysounds.co.il. סיפור משפחתי. מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
בוא נדבר טיפה על השנה הזו.
כן.
האמת ששוב, אני אומר, זה פודקאסט, כל אחד מקשיב בזמן אחר, מספיק שיש איזה שני הפסדים רצופים וכל התמונה משתנה לחלוטין. כרגע מכבי תל אביב בשבועות האחרונים, אחרי שג'ורדי קיבל מקלחת והמון המון המון ביקורות בתחילת שנה על הפסדים ועל תקופה איומה כמאמן, עכשיו הדברים נראים מאוד מאוד טוב. מכבי תל אביב מקום ראשון, לפני כמה שבועות הניצחון כמובן על באר שבע. עושה רושם שהוא גם עלה על מערך שהוא מאוד אוהב אותו, שדור מיכה מעין שחקן חופשי, יש את השלישייה באמצע שהוא מאוד אוהב, של ריקן, דור פרץ וגולסה. אני מאוד אוהב את המשחק שלו עם אלירן אתר וקיארטנסון, שבסופו של דבר שניהם נותנים דפוקה, למרות ששניהם לא משחקים את כל המשחקים. הרבה דברים חדשים שהוא הביא. איך ההתרשמות שלך ממנו כמאמן ראשי, העונה?
ההתרשמות היא בסך הכל חיובית. קודם כל אני חושב שג'ורדי קרויף מבין כדורגל ברמה מאוד גבוהה. גם מבחינה גנטית, מבחינה הוא גדל בבית עם גאון כדורגל היסטורי. הוא מבין כדורגל, יש לו גם את הניסיון שלו, הבעם בהחלט מבין. זה עדיין לא הופך אותו למאמן ענק, כי מאמן לא צריך רק להבין כדורגל. מאמן צריך לו גם להיות איש עבודה מאוד רציני, ואיש של פסיכולוגיה אנושית מאוד גבוהה. ויכול להיות שגם ג'ורדי טוב בדברים האלה. אז בינתיים, במכבי תל אביב הוא עושה עבודה לא רע בכלל כמאמן, למרות שזה מעורב, אל תשכח, היו כל הביקורות, כל התקופות הרעות, אירופה היה כישלון.
בסוף העונה הזאת, באמת, תקום, זה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד, זה נכון כמעט תמיד, אבל העונה הזאת תקום וטיפול, אם תהיה זכייה באליפות,
בוודאי, בוודאי.
אם הוא מסיים עונה בלי תואר, זה כישלון.
ובדיוק, ויש לנו עונה מאוד מוזרה, שיש לנו בצמרת הגבוהה, ביתר ירושלים, שלא הייתה שם שנים על גבי שנים, הפועל חיפה בצמרת הגבוהה, באר שבע בעונה לא טובה, ועדיין בצמרת הגבוהה, כלומר, הרמה היא לא גבוהה בליגה. אני גם פרשן שבת של כדורגל, אני כל שבוע נמצא במשחקים. הרמה
גבוהה בליגה זה משהו חדש לך?
לא, 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 לא. אני אומר אבל את everyone can win it. כאילו, אתה יודע, זה ליגה כזאת, שפתאום, אתה יודע, קריית שמונה משחקת הרבה יותר טוב מנתניה ומפסידה. אתה יודע, קבוצות תחתית יכולות לנצח קבוצות צמרת. אגב, אני מאוד מרוצה מזה, זה הופך ליגה, את הליגה להרבה יותר תחרותית ומעניינת. אבל מכבי תל אביב בהחלט מובילה עכשיו, אבל בכמה מובילה? בנקודה, בשתיים, אתה יודע, זה כאילו ממש, ממש קרוב. אז אין ספק שזה עדיין work in progress, אבל בינתיים אני חושב שג'ורדי קרויף עושה עבודה די טובה כמאמן. זה לא כל כך מפתיע אותי, כי אני מחזיק ממנו כאישיות כדורגל, אבל גם, אבל תראה כל הדברים מסביב כמה הם מוזרים. סטיב מקלרן בא, הולך. אתה בכלל לא יודע אם ההחלטה להביא את מקלרן, איש של ג'ורדי, איש של מנספורד, איש של גולדר. אתה לא יודע את הדברים האלה, אתה מבין? אתה לא יודע בעצם כמה כוח אמיתי יש לג'ורדי, וזה לפי דעתי השאלה המשמעותית. בתוך המערכת הזו שהיא מכבי תל אביב, אתה לא יודע מי באמת, ברור שהכל יכול...
אתה מתרשם שהכוח שלו היום...
פחות, אין ספק, אין ספק. תראה, הרי גם במשרת המנהל האדמיניסטרטיבי, העסקי, גם שם מכבי תל אביב לא נהנתה מהרבה משכיות. היה בהתחלה את אנגלידיס, שעשה עבודה מאוד מאוד טובה, והלך ליוון, עכשיו... סוג של חזר, הביאו מרטין ביין, בא, הלך. עכשיו בן מאנספורד נמצא, אתה לא יודע מתי הוא יהיה. בינתיים בתווך הביאו כל מיני עוזרים כאלה ואחרים. אתה לא באמת יודע כמה ג'ורדי, אני יודע שבשלוש שנים הראשונות, ג'ורדי היה הבוס הכל יכול בתוך המערכת. אני כבר לא חושב שזה המצב.
ושוב, ובאיזשהו מקום,
וזה בגלל השנתיים האלה של הכישלונות.
כשיש כישלונות, אתה משלם גם בקדביליטי שלך ובקטע של כמה אתה מנהל את הקבוצה, וזה שוב מוביל אותי קצת לעניין שאנחנו די מתכנסים לשנתו האחרונה, זו התחושה שלי. עוד נקודה לפני שאנחנו מגיעים כבר לסוף, דיברת על זה קצת, על הקטע של זר, אך קצת ישראלי, ואני רוצה להגיד פה שני דברים. מצד אחד, ג'ורדי, כמו שאתה אומר, זה שאתה ראית אותו מבלה עם ברק יצחקי, בתום אלה שבעיניי זה דבר הזוי, כאילו, זה דבר שלא יכול להיות קיים.
לא מקצועי, לא מקצועי.
לא מקצועי בשום צורה, לא מדובר בערב...
כי מה שחקנים אחרים? לא, יצאו כבדיז, אתה יודע. מה שחקנים אחרים יגידו, אתה מבלה... ראיות טענות על ברק יצחקי, שהוא, אתה יודע, נשאר בקבוצה בגלל זה. הוא יוצא לבלות איתך, שחקנים אחרים הוא לא יוצא לבלות, זה לא התפקיד, אתה הבוס המקצועי, גם אם אתה מאוד מאוד אוהב את ברק יצחקי, אל תצא לבלות איתו.
חד משמעית לא, אתה יכול ללכת עם פעם לשיחה אישית עם שחקן, לשתות יין, אתה לא יכול לצאת איתו למועדון, זה נראה לי דבר שהוא מובן מאליו, זה דבר שלא לא אמור להיות מקובל בשום מקום.
לא מועדון, אבל בר כזה, כן, בר כמו מועדון, כן.
אוקיי, אז זה דבר זה דבר אחד שבאמת, אני כבר זוכר שדיברנו על זה, אבל זה דבר שהוא די מפתיע.
וזה היה, אתה יודע מה הכי מצחיק מטלמן? זה היה בדיוק בד בבד, שנה שעברה, עם משחק או חצי גמר, או רבע גמר, שאמרו אז, היה אידיוט שג'ורדי מאוד יכול להיות, הופך להיות למנהל מקצועי של אייקס אמסטרדם. הבילוי הזה עם רק יצחקי שאני ראיתי בעיניים, היה בדיוק שאייקס אמסטרדם משחקת איזה חצי גמר או רבע גמר באירופה ליג, שנה שעברה, אמרתי, הם מדברים, כותבים בעיתונים שהוא הולך להיות מנהל מקצועי של אייקס, מתי הוא מבלה פה עם ברק יצחקי.
כאילו, אתה יודע, כשחושבים על זה גם אבא שלו, יש לו רקורד של בילויים לפני משחקים.
לא, כן, פה זה לא לפני משחק, זה היה מצחיק, אבל כאילו, ג'ורדי הרבה יותר קרוב למכבי תל אביב מאשר לאייקס אמסטרדם כנראה.
יכול להיות, אבל
לך תדע בעתיד, לך תדע.
אני אגיד לך מה הצד השני של המטבע פה. באמת, אני חושב שאחת הסיבות שג'ורדי כן הצליח, בטח בשנים הראשונות, והוא כן שורד פה כל כך הרבה שנים, זה שכנראה שהוא לא כנראה חייזר, הוא כנראה לא חייזר לגמרי, כי מי שבאמת
הוא
בא,
לא חייזר בכלל.
מי שבא מתרבות שהיא לא יכול להתמזג עם התרבות המקומית, אז הוא בסוף הוא קם ועוזב. עכשיו אני אתן לך דוגמה, מכבי חיפה מינתה לאחרונה מאמן הולנדי פרד רוטן. גם הוא, אחד המאמנים שאתה חד משמעית רוצה לראות בליגה הישראלית, מאמן עם רקורד, היה לו גם אכזבות, אבל מאמן שאימן בקבוצות מאוד גדולות, מאמן בפיינורד, אימן...
אבל הוא לא יכול להמציא פה כדורגל, בן,
אוקיי,
הוא
לא משנה, יכול. לא משנה, אבל איש מקצוע...
איש מקצוע מאוד, ראוי ביותר.
איש מקצוע מאוד מאוד ראוי. עכשיו, אתה רואה את פרד רוטן מגיע, אתה רואה אותו במסיבות עיתונאים, אתה רואה אותו מדבר עם הכתבי שדרי קווים אחרי משחקים ברעיונות שהם לפעמים כל כך מביכים, ואתה לא יכול שלא לצאת מהתחושה שהוא אולד פשן, הוא בן אדם מבוגר יותר, גם קצת קשה להבין את האנגלית שלו למען האמת, יש שם איזה עניין עם האינטונציה שקצת קשה להבין, ועכשיו אני, אם לי קשה להבין את האנגלית,
השחקנים, מה הרמת האנגלית שלהם?
בדיוק, בלי להתנסה, אני חושב שלחלק מהשחקנים הצעירים זה עוד יותר קשה, ואתה ישר אומר, יש פה איזה פער תרבות, שהוא, אני לא רוצה להגיד את מה שאמרתי בהתחלה שאני שונא על המנטליות, אבל יש פערי תרבות עם אנשים שהם ברמה גבוהה, שמגיעים לכדורגל הישראלי, שאתה אומר, הם עלולים להיות עמוקים מדי, וג'ורדי קרויף, יש בו קצת את המשהו, הארסי הזה במרכאות, שהוא מצד אחד הולנדי, קטלוני, מצד שני, אף שחקן ישראלי לא יכול לצחוק עליו מאחורי הגב.
כן, יש לו קצת מנטליות של כדורגלן. אגב, אני זוכר ברעיון שמאוד התרשמתי מהנעליים שלו, ושאלתי אותו משהו על נעליים, וזה נעלי קרויף. יש להם ליין של נעליים שאומר לי, זה נעלי כאלה, יוקרה כאלה, הם לא מוכרים יותר מדי, אבל גם זה עסק משפחתי. הנעליים הם מותגים של קרויף, אחלה נעליים. תראה, ג'ורדי, אגב, אמא שלו עם רקע, עם מוצא יהודי. יש לג'ורדי שנים על גבי שנים משפחה בישראל, לא יודע כמה יודעים את זה, אבל יש פה משפחה, בני דודים כאלה,
יש לו דתי,
יכול להיות, יש לו קשר למדינת ישראל, לדבר עברית הוא לא רוצה לדבר, אבל הוא חי, הוא מרגיש פה כדג במים, אני רואה אותו בבתי קפה יושב עם עמוס לוזון, והוא הכי מפחד שיצלמו אותו, אתה יודע, הוא חלק מהבריכה כבר, הוא פה, וג'ורדי קרויף לא סתם טוב לו פה, כמו שאמרנו, מרוויח המון כסף, אבל בן, עדיין, לפי דעתי, אי אפשר לדבר, לעשות את הפודקאסט הזה, בלי לדבר על דבר חשוב במכבי תל אביב, וזה מיץ' גולדהר. אני עדיין לא יודע, מיץ' גולדהר, הביקורים שלו בישראל, הולכים ומתמעטים עם השנים, הוא כמעט לא נמצא פה, אין ספק שהוא משכיב המון 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 כסף, הוא גם מביא, אתה יודע, גם מביא את המאנספורד הזה ואת ג'ורדי, את המאמני כושר, שחקנים, עשרות מיליונים בשנה, ותמיד אני אומר, השאלה הכי חשובה במכבי תל אביב, והאיש הכי חשוב בסופו של דבר, הוא לא ג'ורדי קרויף, אלא מיץ' גולדהר, כי ברגע שמיץ' גולדהר, הדבר הזה, מסיבה כלשהי, זה יכול להיות איזשהו אקט גזעני, או סתם, או זה הצלחה של כמה שנים, זה יכול להיות, או סתם מיוס, או משהו, שימאס לו, אתה יודע, זה בעצם מה יהיה מכבי תל אביב אחרי עידן מיץ' גולדהר, ומתי זה יגיע, כולם מתייחסים כאילו יהיה פה לנצח, ולך תדע, אולי הוא יהיה פה עוד 20 שנה.
ממש לא.
אבל התחושה שלי, וזה רק תחושה, שזה יהיה sooner than later, שגם גולדהר יעזור.
אז האמת שהתחושה הזאת, אתה יודע, היו שנים שהיינו אומרים את זה יותר, שכל פעם שהוא לא היה מגיע לאיזה משחק חשוב, היו אומרים למה הוא לא מגיע, אולי הוא בדרך כלל. היום כבר באמת פחות מדברים על זה.
לא מצפים שהוא יגיע.
מהסיבה הפשוטה, שא' לא מצפים, כבר לא רואים אותו, זה כבר נהיה חלק מהשגרה, ודבר שני, אתה באמת כבר מבין שאין לדעת, כי עם כמה שנים שהוא לא מגיע ועדיין ממשיך.
אתה שואל כמה זה אכפת לו בכלל?
אוקיי.
כמה זה אכפת לו?
אבל למה מיץ' גולדהר נמצא בישראל? יותר נכון, למה הוא מחזיק את מכבי תל אביב? זה דבר שמלך התחילה לא היה ברור. אף אחד לא מבין את זה מהדקה הראשונה, מה יש
לו. אבל בהתחלה הוא היה מגיע הרבה.
אוקיי, לא.
למרות שהקבוצה לא הצליחה.
הוא לא מגיע כל כך הרבה, אבל אתה, עזוב, גם אם הוא לצורך העניין מגיע, מה זה מעניין אותו? בן אדם חולה הוגי קרח. העניין הוא שמההתחלה לא היה כל כך ברור, אין באמת תשובה אחת רציונלית. אין תשובה אחת רציונלית טובה, מה יש למולטי מיליארדר קנדי יהודי שחי בקנדה ולא חי בישראל ולא
התשובה שלי היא צעצוע, אבל צעצועים נמאסים בשלב כלשהו. במיוחד
שאתה לא משחק עם הצעצוע הזה.
בדיוק. הצעצוע נמאס, ואני לא יודע אם גולדהר, שאתה יודע, פשוט בקושי מגיע לישראל, אני לא יודע עד כמה זמן, אתה יודע, זה דיבורים באלמה, אי אפשר לדעת, אבל...
לכן אני אומר, אי אפשר להתעסק עם משהו שאתה באמת לא יודע, אני כן חושב...
אבל זה כן שאלה חשובה.
חד משמעית. אם מיץ' גולדהר היום עוזב, התקציב של מכבי תל אביב חתך בעשרות אחוזים, ואלונה תוכל לחגוג פה לנצח. לא, אני צוחק. אבל אין ספק ש... מיץ' גולדהר הוא הדמות הכי, כמו שזה נכון לגבי רומן אברמוביץ' בצ'לסי, זה נכון לגבי עוד המון המון קבוצות, אני כבר לא מדבר על פריס סן ג'רמן ומנצ'סטר סיטי, זה ברור, אבל אני כן חושב, ופה אנחנו באמת ככה נקשור את הפרק שלנו לסיומו, שג'ורדי קרויף, גם אם הוא עוזב יחד עם גולדהר, לפני גולדהר, אני חושב שיש דברים שג'ורדי קרויף שינה. קודם כל, אי אפשר יהיה לקחת ממנו שלוש אליפויות רצופות, משהו שהוא מאוד נדיר בכדורגל הישראלי, משהו שיזכר הרבה שנים קדימה, והופעות מדהימות, ואני כן חושב שהוא שינה משהו בתרבות, משהו בקבוצה הזאת, שהוא מצד אחד בסיסי, מצד שני הוא כן, הקבוצה הזאת תיקח איתה איתה קדימה.
נכון, הוא שינה, אבל עדיין אני חושב שאם אתה מסתכל על החצי עשור האחרון, ההצלחה של באר שבע הרבה יותר משמעותית מההצלחה של מכבי תל אביב, היא גם סיפור שנבנה מיסודות הרבה יותר אותנטיים, ובסופו של דבר גם יותר מספקים את האוהדים. ג'ורדי הפך את מכבי תל אביב לארגון יותר מקצועני, אמרנו את כל הדברים, התקשורת והכל, אבל לפי דעתי, אם אתה אומר לי היום, בוא נסתכל על הדבר הכי ברור, בוא נסתכל על הכדורגל עצמו. האם מכבי תל אביב מבחינת כדורגל, אחרי 5.5 שנות ג'ורדי קרויף, היא ברמה, או ב-2, או ב-3 דרגות יותר גבוהה ממה שהייתה פעם?
ממה שהייתה לפני שג'ורדי הגיע למכבי תל אביב? כן, התשובה היא כן.
אבל עדיין זה לא כדורגל שעושה את זה לאוהדים, זה לא שהוא הפך פה, הוא ייצר פה איזשהו, אתה יודע, אואזיס כזה של כדורגל נפלא.
אז פה אני חושב שאנחנו גם, אתה יודע, זה הרבה פונקציה של ציפיות, אני לרגע לא ציפיתי שמאמן, ושוב, סליחה על הפופוליזם, אבל גם אם גוארדיולה מגיע למכבי תל אביב לחמש שנים, אני לא חושב שאתה תראה עוד חמש שנים את מכבי תל אביב חוגגת בליגת האלופות.
לא, בסדר, אבל אתה כן רוצה לראות איזשהו גרף שיפור על פני החמש-שש שנים האלה, ואנחנו לא ראינו. ראינו עונה אחת ועונה שתיים יותר מוצלחות מעונה 4, 5 ו-6. אז אתה מבין, אני לא רואה פה איזשהו גרף, וזה דבר גם שגם עליו צריך לדבר בהקשר של ג'ורדי קרויף, כי אתה אומר, אוקיי, הוא הגיע לפה, האם הוא שיפר את הכדורגל בצורה כל כך כל כך משמעותית על פני זמן? אתה יודע, היו לו הצלחות, אבל אני לא יודע, ברור שמכבי קבוצה יותר טובה בעידן קרויף מאשר לפניו, אבל אני לא רואה את מכבי תל אביב היום, אחרי 5.5 שנות קרויף, משחק את כדורגל כל כך מרשים.
זה חד משמעית נכון, כמי שרואים את המשחקים הרבה, אני חושב שהיא משחקת השנה טוב יותר מרוב מה שראינו ממנה בשנה שעברה,
נכון. שוב,
המון ניגמה, המון יוכרה בשאלה,
כי זה מה, ספורט, זה עסק של שורה תחתונה,
ומה
ברור.
ומה יקרה בשורה התחתונה של העונה, האחרונה או לא האחרונה, של ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, אני חושב שעברנו על המון דברים, וזה באמת נושא מרתק, כי הוא כל כך מורכב, הוא כל כך לא שחור ולבן.
המון המון היבטים לנושא הזה, ברור.
יואב ברוביץ', המון תודה.
המון תודה לך.
תומר פדלון, שלום.
אהלן בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב. הפעם אנחנו לא בפינה ההיסטורית שלך, אנחנו דווקא במשהו עם קצת היסטוריה, אבל גם הרבה מאוד הווה.
החלטנו לעשות משהו ייחודי לכבוד הניו אינגלנד פטריוטס.
כן, טוב, הפסידו בסופרבול.
כן, הפסידו, אבל שים לב מה קרה אחרי ההפסד האחרון.
מה קרה?
דבר ראשון, אנחנו הפכנו את זה לפינה,
אוקיי.
ולא לתוכנית שלמה.
זהו, האמת שרצית תוכנית שלמה לפטריוטס, על בריידי ובליצ'ק, אני אמרתי לך שיש סיכוי שאני אשקול בחיוב וענה בשלילה, אחרי שהפסידו בסופרבול, אמרתי לך, טוב, נו, אתה במקום הפינה, אתה מקבל, במקום הפינה ההיסטורית, אתה מקבל פינה על הפטריוטס, ספר מה שאתה רוצה, על באמת, אבל בלי קשר להפסד הזה בסופרבול, אנחנו מדברים על אחת משושלות הספורט הגדולות בספורט האמריקאי, ניו אינגלנד פטריוטס, וכבר, אנחנו הולכים כבר די הרבה שנים אחורה.
בדיוק.
כשאנחנו מדברים על ניו אינגלנד פטריוטס, אנחנו מדברים על שלוש דמויות שהן באמת כל אחת מהן בפני עצמה היא גדולה מהחיים. זה רוברט קראפט, הבעלים היהודי, נכון. אוהב ישראל, זה
דובר במאמר, עברית גם.
דובר עברית ממש, של ניו אינגלנד, הוא הבעלים של הקבוצה, המאמן האדיר ביל בליצ'ק, וכמובן הקווטרבק, אחד מהגיבורים הגדולים של אמריקה, טום בריידי. וכל המשולש הזה שהולך עם ניו אינגלנד כבר תקופה ארוכה, הוא
מ-2001.
מ-2001.
יוצא דופן. מ-2001.
חמש אליפויות, אם אני לא טועה?
חמש אליפויות, שמונה הופעות בסופרבול, 12 פעמים בגמר האזורי, ב-17 השנים האחרונות. אלו מספרים בלתי נתפסים.
והשנה ההפסד בסופרבול גורר כמו תמיד גם א', שאלות לגבי העתיד, גם על עצם ההצלחה, וגם האם כל השלושה ברגים האלה יושבים חזק חזק במקום, והאם המשולש הזה ממשיך ביחד.
נכון, כי שים לב, כבר כמה פעמים לאורך ה-17 שנים האלו מדברים על סיומה של השושלת, אותה שושלת של קראף, בליצ'ק ובריידי, אחרי הפציעה של בריידי ב-2008, אחרי הפסד בסופרבול בגמר ב-2012, ועכשיו אחרי הפסד בסופרבול בגמר שצפינו בו יחדיו לפני זמן קצר.
נגד פילדלפיה.
מול פילדלפיה איגלס.
שזכתה בסופרבול הראשון.
הראשון בתולדותיה, זכתה כבר באליפות הפוטבול ב-1960, אבל סופרבול הראשון בתולדותיה. אז עכשיו, עוד פעם מדברים על סופה של השושלת. עכשיו, אני, לדעתי, בכל אופן, מדובר בלא פחות מאשר שושלת הספורט הטובה ביותר בספורט המקצועני. לא רק בפוטבול. המספרים שכרגע אמרנו לגבי 8 סופרבולים, 5 אליפויות, 12 פעמים...
וזה במיוחד אולי מרשים, בגלל שזה קורה בפוטבול, שזה הענף, אם אנחנו משווים לענפים המקצועניים בארצות הברית, כמו הבייסבול והכדורסל ואולי ההוקי, אז הפוטבול זה הליגה שבאופן מסורתי הכי מקשה על אלופות להמשיך ולזכות בתארים.
נכון, כי לוח המשחקים באמת נקבע על סמך ההצלחה שלך שנה קודם לכן. אם היית מאוד מאוד מצליח שנה קודם לכן, אתה שיחקת בקבוצה מצליחה, אתה תקבל לוח משחקים קשה יותר. זה דבר ייחודי מאוד לפוטבול. הדראפט בפוטבול הוא גם נורא ייחודי מה הזו שטום בריידי, אולי הקווטרבק הגדול בכל הזמנים, נבחר במקום ה-199. הרבה שחקנים בסיבוב הרביעי, בסיבוב החמישי, בסיבוב השישי, הופכים לכוכבים בליגה.
אז אין ספק כן... בעצם שעצם הבחירה של ביל בליצ'ק בטום בריידי, קווטרבק בבחירה 199 בדראפט, זה הרגע שייצב את העתיד של כל המועדון הזה.
זה גם הרגע שטום בריידי לחץ את ידו של רוברט קראפט ואמר לו... אתה קיבלת את ההחלטה הטובה ביותר שקיבלת בחיים שלך. וואו. הוא כל כך היה בטוח שהוא הולך להצליח בליגה הזו. עכשיו, בפוטבול באמת, כפי שציינת, אנחנו מדברים על ליגה מאוד מאוד תחרותית. על כן, כל כמה שנים, קמה לה שושלת חדשה. אנחנו מדברים בשנות ה-60 על הפאקרס הגדולים, בשנות ה-70 על הסטילרס, בשנות ה-80 על סן פרנסיסקו 49ers, ובשנות ה-90 בקאובויז. קורה דבר חסר תקדים, שבשנות ה-2000, לא בעשור הראשון של המאה ה-21, אנחנו מדברים על ניו אינגלנד פטריוטס.
בעצם שני עשורים רצופים.
בדיוק. שני עשורים רצופים של דומיננטיות יוצא דופן, שהם הקבוצה שכולם שונאים, והם הקבוצה שצריך לנצח, וזה גם הדבר המדהים בכל העניין הזה, כי כל קבוצה מגיעה בהכנה מקסימלית, בהכנה טובה ביותר, מטרה לנצח אותה. ככה שכל משחק שניו אינגלנד פטריוטס עולה, לשחק, היא משחקת מול קבוצה בשיאה, במיטבה, ובכל זאת היא הצליחה במשך 17 שנים, הצליחה לקצור הישגים אחד אחרי השני.
אז בוא נדבר באמת על ה... כן.
בפוטבול רק דבר נוסף שאני רוצה לומר, שהם באמת בנו את השושלת הזו, שבאמת בפוטבול אין הרבה מקום לטעויות, כי אסור לשכוח שבפוטבול מדובר במשחק אחד. משחק אחד בפלייאוף, משחק אחד בגמר, בניגוד לכדורסל, בניגוד לבייסבול, בניגוד להוקי, אפילו בניגוד לליגת האלופות, שיש לך את המשחק ראשון בבית, משחק שני בחוץ, יכול להיות לך יום רע בעבודה, לסטף קרי, יכול להיות יום רם בעבודה, יומיים רעים בעבודה, ועדיין נצח את הסדרה 4-2.
שזה לצורך העניין בא לטובת הקבוצות הפחות טובות, כי האלמנט ההפתעה יותר קיים בפוטבול יותר מאשר בענפים אחרים.
יפה מאוד, בהחלט. ובפוטבול אסור שיהיה לך
אין יום רע. אין סדרות במילים אחרות.
אין סדרות, זה משחק אחד של גמר אזורים, משחק אחד של סופרבול. אין הרבה מקום לטעויות ואין איפה לתקן את אותם טעויות.
אוקיי, אז בוא באמת ניכנס לסיבות להצלחה. דבר ראשון שרציתי לשאול אותך, שתמיד זה נורא קיים בתקשורת האמריקאית, וכשמדברים על הפטריות, זה ה-The Patriot Way, הדרך שלהם. מה הכוונה?
הדרך שלהם, כשאנחנו מדברים על ה-Patriot Way, קודם כל אנחנו מדברים על המשמעת. המשמעת שיש בניו אינגלנד פטריוטס. המשמעת שהפכה לשם דבר בספורט האמריקאי, ולכן גם זכו לכינוי הזה. אנחנו מדברים על ספורט בו שחקנים צריכים להיות מאוד מאוד ממושמעים כדי להצליח. אולי יותר מכל ספורט אחר, כל ענף ספורט אחר, לא רק באמריקה, אלא בכלל, זה משחק שמתנהל על ידי מאמנים. לכל קבוצה, אתה יודע, יש הרבה יותר ממאמן אחד, יש איזה 15 מאמנים.
שמתאם התקפי ומתאם הגנתי ו...
עד אין סוף. כן. אתה צריך לחלק הרבה מאוד טבעות אליפות בסיכומו של דבר. כן. ובספורט הזה אין הרבה מקום לטעויות, כפי שציינו קודם לכן, ורצו שתהיה משמעת מקסימלית.
מה זה אומר משמעת מקסימלית? בקטע של לא לצאת לבלות, לא לשתות אלכוהול, על מה אתה מדבר? או במשחק עצמו?
במשחק עצמו משמעת מקסימלית לעשות בדיוק מה שהמאמן אומר, ממהלך למהלך, וגם כפי שאתה אומר, מחוץ למגרש. מחוץ למגרש, בפטריוטס, בספורט שאנחנו מדברים, שיש בו הרבה מאוד קבוצות שעושות טרשטוק, ששחקנים מלכלכים, ששחקנים מדברים על ימין ועל שמאל, רשתות חברתיות, תוססות, הדבר הזה לא קורה בפטריוטס. אתה לא שומע דברים שנאמרים נגד המאמן, אתה לא שומע דברים שנאמרים נגד המשחק, אתה לא שומע דברים שנאמרים בגנות שחקנים אחרים מקבוצות אחרות, או שחקנים שאומרים, אנחנו הולכים להביא סט פילדלפיה איגלס.
אבל רק, אבל אתה כן שומע כוכב פטריוטס, אירון הרננדז, שהורשע ברצח, אם אני לא טועה, זה כן קרה.
אתה מקבל אותו בכותרות האחרות, בוא נגיד ככה, אבל לא בכותרות האלו ש...
כל עוד זה לא קורה לפני משחק, זה לא מפריע לבליצ'ק, אתה אומר.
כן. אי אפשר לעשות יותר מדי, אי אפשר לא להיות ממושמעים, סליחה, בקבוצה הזו. אם אתה רוצה להיות חלק מהקבוצה הזו, אם אתה רוצה להצליח, אתה חייב להיות ממושמע. אם לא, אתה תסולק. הרבה טראבל מייקרס לאורך ההיסטוריה הגיעו לניו אינגלנד פטריוטס ופתאום נהיו ילדים טובים. פתאום נהיו ילדים טובים.
רנדי מוס.
רנדי מוס פעם קיבל כנס על כך שהוא הגיע באיחור לאימון, שנקבע אי שם בשעות הערב המאוחרות, הגיע באיחור והייתה סופת שלגים בחוץ במינוס 20 בבוסטון. זאת הצורה שהם משחקים בה. העונה אגב גם כן השתוללה סופה.
סופת שלגים ומינוס 20 זה ממש לא סיבה לפי בליצ'יק לוותר על אימון.
העונה הוא גם אמר להם לפני כחודש וחצי שהייתה סופת שלגים מטורפת בבוסטון. הוא אמר להם, מבחינתי תשנו במלון ליד מגרש האימונים, אתם באים לפה ולא מאחרים אפילו דקה אחת. ועוד דובר על שבוע של הפטריוטס לא היה בהם בשחק. הם לא היו אמורים לשחק, אבל הוא הוכיח את כולם לשחק.
זה יותר גרוע מהמרינס.
זה גם רץ ברשתות החברתיות, איך כולם באים לאימון בקור המקפיא הזה של בוסטון.
אוקיי, אז דבר ראשון דיברנו על המשמעת ועל הפטריוט ווי, ודבר שני, באמת זה פועל יוצא גם של המשמעת וגם של הגאונות של המאמן על הקווים, ביל בליצ'ק, המאמן הראשי, זה קבוצה מאוד מאוד חכמה ואינטליגנטית, וגם המוח של בריידי, המוח שהוא מן הסתם ההתקפי, הקווטרבק, נשאר כל הזמן, אבל האינטליגנציה בקבוצה הזאת זה משהו שממשיך שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה.
נכון, זו באמת הקבוצה הכי אינטליגנטית ב-NFL, הקבוצה הכי אינטליגנטית בפוטבול האמריקאי ביפר, לא ב-17 שנים האחרונות, אלא בכלל. על זה יש קונצנזוס. אנחנו מדברים שזה כמובן פועל יוצא של המשמעת. בליצ'ק שם דגש על הפרטים הקטנים ביותר. הפרטים הקטנים האלו באמת מובילים אותך לניצחונות במשחקים שהם מלכודו של פילד גול בארצות הברית. וגם הרבה פעמים אנחנו ראינו לאורך 17 השנים האלה איך משחקים שכבר נראים גמורים, הפטריוטס על הקרשים, הסופרבול לפני האחרון.
הכי מפורסם.
28-3.
לטובת אטלנטה ברבע השלישי.
נכון, וביל בליצ'ק עושה את ההתאמות עם האופנסיב קורדינטר, עם הדיפנסיב קורדינטר, ומצליח לנצח את הסופרבול הזה.
ומה שיפה זה
שה... מצליחים לעשות את ההתאמות תוך כדי משחק, לומדים תוך כדי משחק ומנצחים.
אבל באמת פה השאלה, מה בסופו של דבר הם גילו שאחרים לא יודעים? זאת אומרת, בעצם, מלבד זה שביל בליצ'ק הוא מאמן מבריק, שזה תמיד יש מאמנים שברמה גבוהה יותר, אבל היום מידע אי אפשר לשמור בכספת, וגם המידע כל הזמן עובר, ואנשים עוברים, כל הזמן גם העוזרים שלו מתחלפים ועוברים לקבוצות אחרות, כי הרי קבוצות אחרות רוצות להתברך במי שהיו העוזרים של בליצ'ק. ראיתי שרק עכשיו המתאם ההגנתי המפורסם עבר להיות מאמן ראשי בדיטרויט. זאת אומרת, איך הוא מצליח לשמור על הקבוצה שלו כל כך יותר אינטליגנטית וחכמה מהקבוצות האחרות?
כי תראה, א', כל הזמן מחדשים דברים, ואין כזה דבר סטטיות בפוטבול, כל הזמן מחדשים, כי המשחק המתחדש. זה דבר ראשון. דבר שני, שמאוד מאוד משמעותי, הוא הדבר הראשון שהתחלנו בו, המשמעת. כי יש באמת את הדברים שנראים נהדר על הנייר, ויש את הביצוע. הביצוע בפטריוטס תמיד היה מושלם, שהוא תמיד פועל יוצא של משמעת אדירה.
ובוא נדבר באמת על השיטה, כי כמו שציינתי, הרבה אנשים עוזבים את הקבוצה הזו, מלבד השילוש הקדוש הזה של קראפט, בריידי ובליצ'ק, כולם עזבו באיזשהו שלב, או התחילו, או שהצטרפו בדרך.
או שפרשו. או פרשו. 17 שנים.
מן הסתם, זה המון המון, במיוחד במונחי פוטבול, שהקריירות שם הרבה פעמים מאוד מאוד קצרות. והשיטה כל הזמן ממשיכה לעבוד, הכל נראה שהדמויות והפרצופים משתנים, אבל הקבוצה נראית אותו דבר.
נכון, כי בליצ'ק באמת והמאמנים שלו, שגם הם חלקם התחלפו עם השנים, בנו שיטה שלא מסתמכת על שחקן אחד. אם אתה תהיה ממושמע ואם אתה תעשה מה שאומרים לך, אתה תוכל להיות שחקן טוב. וזה באמת הדבר המדהים, לקחת בחירות 100 ו-110 בדראפט ולהפוך אותם לשחקנים טובים.
בקטע הזה, תקן אותי אם אני טועה, אפשר קצת לעשות הקבלה למועדון שאולי הוא טיפה פחות מצליח, אבל טוב, זה כבר עניין אחר, סן אנטוניו ב-NBA. וגם נכון. סן אנטוניו ספרס, שמוביל אותו גם איש מבריק, רק פופוביץ', שהוא המקבילה אולי של בליצ'ק במידה מסוימת בכדורסל.
שניהם ממוצא יוגוסלבי לשם.
זה מראה משהו, פופוביץ' גם איש צבא בעברו. וגם בסן אנטוניו, מה שמאוד מאפיין אותם, זה שגם כשאין הרבה כוכבים בקבוצה, גם אם פופוביץ' בוחר בבחירה דראפט נמוכה, איזה שחקן שלא הרבה דובר עליו לפני הדראפט, אתה אוטומטית לוקח בחשבון שאם פופוביץ' בחר בו, ואם הוא נכנס לתוך המערכת של סן אנטוניו, הוא בטוח יהיה טוב.
הוא בונה עליו, הוא יודע לעצב אותו, תן לו כמה חודשים, תן לו שנה, הוא יעצב אותו שיהיה שחקן נהדר. תראה מה קרה. לסופרבול העונה הם הגיעו בלי כוכב הסופרבול הקודם, ג'וליאן אדלמן. הוא היה כוכב הסופרבול הקודם שאותו הם שיחקו וניצחו בלי הטיידנד הגדול בהיסטוריה כנראה, רוב גרונקובסקי, שהיה פצוע. אפילו בעונה הבא בריידי הפצוע, הם סיימו עם מאזן של 11-5.
דווקא השנה הם הגיעו לסופרבול לדעתי בהרכב, חוץ מאדלמן כמעט מלא, נכון?
היו כמה חוסרים, בעיקר בהגנה, הייטאוור, אבל זה שוב רק מדגיש כמה באמת הם מרשימים, וכמה מבחינת בליצ'ק אפשר להחליף את כולם. וזה בא לידי ביטוי טוב גם העונה, כאשר באיזשהו שלב כנראה שהוא רצה גם להחליף את מי שמוגדר היום כגוט, ה-greatest of all time, טום בריידי.
וזה באמת נקודה שאי אפשר לדבר על פטריוטס בלי להתייחס אליה. לראשונה, שנה, כמו שאתה אומר, היו סוג של, אני לא אגיד, היה בעבר כל פעם התקשורת יודעת לנפח כל איזו אמירה כאולי מתיחות, אבל השנה בפעם הראשונה, כתבת שער עצומה ב-ESPN, או כתבת שער, אם אפשר לקרוא לזה היום באתר, באפליקציות, אבל לראשונה מדובר באופן עקבי על כך שיש מתיחות בעיקר בין המאמן לשחקן, כלומר בין בליצ'ק לבריידי, סביב האפשרות שבליצ'ק כבר רצה להריץ את המחליף של בריידי בקבוצה, גרופולו, שבסופו של דבר זה נגמר בזה שגרופולו נשלח לגלות, עבר לשחק בסן פרנסיסקו 49ers, ומאוד הצליח שם בחצי השני נכון. של העונה, אבל זה גרם לנו להבין, א', שמן הסתם יש תוקף לשושלת הזאת, לפחות מבחינת שלושת הדמויות המפורסמות,
בהחלט.
אבל לא הכל שם עכשיו זורם, יש מתיחות שבסופו של דבר כנראה שהבוס הגדול רוברט קראפט יצטרך להכריע בה.
כן, הוא כנראה כבר הכריע בעונה לטובתו של בריידי, כי אסור לשכוח שטום בריידי, הקווטרבק הגדול הזה...
בין 40,
הוא בין 40.
ואחת, או בין 40.
הוא בין 40.
מדהים.
את העונה הקרובה הוא ישחק כאשר הוא יהיה בין 41, חלק מהעונה, ובליצ'ק כבר הבין את זה, והכין לפני שנתיים קווטרבק שהולך להיות כנראה כוכב גדול, בשם ג'ימי גרופולו, קווטרבק צעיר בשנות ה-20 לחייו, ובתקופות שבריידי היה פצוע, גרופולו שיחק והיה נפלא. למה היה נפלא? כי זאת השיטה.
כי זאת השיטה.
מעל לכל זאת השיטה.
בדיוק.
מעל לכל זאת השיטה. ובליצ'ק חושב קדימה.
ובריידי מבין את זה, שהוא רואה שהקווטרבק הצעיר, שתופס לו את הבמה, נכנס ומשחק מצוין תחת אותה שיטה שעובדת.
נכון מאוד, ובריידי מבין את זה, והייתה תחושה כאילו בליצ'ק רוצה כנראה לעשות מה שרבים וטובים עשו לפניו. כמו ששלחו את ג'ו מונטנה מסן פרנסיסקו 49ers והחליפו אותו בסטיב יאנג. כמו ששלחו את ברט פאר מגרין ביי פקרס והביאו את איון רוג'רס. כשיש לך את הדבר הגדול הבא, אתה מבין שהגיע הזמן להיפרד גם
אני,
עם...
אני גם באמת חושב שברגע שבריידי בן 40 פלוס, בלי קשר ליכולת שלו היום, אתה צריך לתכנן גם את העתיד. ההבדל נכון. ביניהם זה שבליצ'ק אין מניעה מבחינת גילו שהוא ימשיך להיות מאמן פטריוטס גם עוד 15 שנה מסכים. אם הוא ירצה בכך. לעומת זאת בריידי ברור שבאיזשהו שלב, אם זה יקרה השנה או שנה הבאה, או סתם אם אנחנו נהיה מאוד 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 אופטימיים, עוד 4 שנים, 5 שנים, בסוף הוא לא יוכל להיות ביכולת כזאת, זה הרי ברור. והתפקיד של בליצ'ק זה גם להכין את קווטרבק הבא, זה ברור.
נכון, אבל בריידי מבחינתו, אתה יודע, אומר, אני יכול לשחק עוד 5-6 שנים עם התזונה שלי, עם כל מה שאני עושה, אני יכול לשחק עוד הרבה מאוד זמן. בליצ'ק לא קונה את זה כנראה, הוא ניסה להניח כנראה מהלך שיוציא טום בריידי מניו אנגלד פטריוטס.
מה, אתה באמת חושב שהוא רצה שגרופולו יהיה כבר עכשיו הקווטרבק הפותח?
הדיבור כנראה על עונה הבאה שהוא באמת רצה לעשות את זה.
לא, יש הבדל, יש הבדל אם הוא הכין את גרופולו על הקווים למצב, ליום שבו בריידי עוזב, לבין אם הוא קיבל החלטה שבריידי הבין אותה, שבריידי בחוץ. זאת אומרת, שגרופולו תופסת בקומו, ואז גם אפשר להבין את התגובה הקשה לפי דיווחים של בריידי, שלפי הסיפורים הולך לרוברט קראפט ומתלונן על העניין הזה.
נכון, ושים לב אגב, זה פעם עניין בניו אנגלד פטריוטס, שאתה אף פעם לא יודע באמת מה קורה שם, כי שום דבר לא דולף ברמות כאלו כמו בקבוצות אחרות, אבל יש איזושהי הנחת עבודה שאומרת שבריידי היה כנראה בדרך חוצה, שבליצ'ק כנראה רוצה כבר להגיד לו, להיפרד ממנו עונה הבאה, ולהחליף אותו בגרופולו, ורוברט קראפט, הבעלים, בא ושם ברקס. הוא לא רצה לעזוב את הגולדן בוי שלו, רצה להשאיר אותו, וככה, כנראה, נפרדו אולי מהעתיד של...
ואז בעצם, ואז בליצ'ק בעצם אומר, אתה לא רוצה, לא צריך, והוא מחליט לשלוח את גרופולו לסן פרנסיסקו.
כן, וזאת, זו, הסיבה הזו, אגב, גם הוביל הרבה פרשנים אמריקאים להגיד שיש מצב שבליצ'ק עצמו לא יישאר בניו אנגלד פטריוטס עונה הבאה. זה כמובן, רק ימים יגידו.
יש באמת הרבה שמועות בעניין הזה, עצם זה שג'וש מקדניאלס, המתאם ההתקפי, כבר סגר כמאמן ראשי של אינדיאנפוליס, וחזר בו, חזר לתפקיד כמתאם ההתקפי בניו אנגלנד, אז הרבה פרשו את זה שהוא קיבל את האינדיקציה שבליצ'ק בקרוב עוזב, והוא זה שיחליף אותו, כלומר גם העתיד של בליצ'ק וגם העתיד של בריידי לא באו בשלב הזה. בוא נדבר בקצרה, כי אי אפשר לדבר על ההצלחה של פטריוטס בעשור, בשני העשורים האחרונים, בלי לדבר על הנקודות היותר מעוררות מחלוקת. ציינת בצדק שזאת הקבוצה מאוד אהודה באמריקה, וזאת גם הקבוצה הכי סנועה באמריקה.
בהחלט.
המון אנשים לא יכולים לסבול אותם, זה נובע מכמה סיבות, בין היתר כי בליצ'ק הוא בן אדם מאוד 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 לא נחמד.
נכון.
ואי אפשר לטעון אחרת. אבל זה נובע מעוד שתי סיבות. אחת, זה קצת יותר ברמת הפולקלור, זה השיפוט. תגיד לי אתה עד כמה זה פולקלור ועד כמה זה מתבסס על עובדות, אבל תמיד יש את התחושה, כמו עם מנצ'סטר יונייטד באנגליה בזמנו, שניו אינגלנד מקבלת עזרה מהשופטים שקבוצות אחרות לא מקבלות. ודבר שני, זה כמה פרשיות, יותר מאחת, של עבירות משמעת, עבירות על החוקים של הליגה, מצד המועדון כולו ומצד בריידי.
כן, תראה, הסיבה, שתי הפרשיות הגדולות ביותר היו ספייגייט, שבאמת מדובר על ממש ריגול אחרי קודים של אופנסיב קורדינרס והדיפנסיב קורדינרס של קבוצות אחרות. פרשייה שהרתה לפני 10 שנים.
אתה רוצה רק להזכיר במשפט למי שלא מכיר את הפרשה, מה הכוונה ריגול, מה הכוונה בספייגייט?
הכוונה בספייגייט זה שבאמת בניו אינגלנד פטריוטס, במהלך המשחקים שלהם, בין מהלך למהלך, היה ריגול תעשייתי, אם תרצה לקרוא לזה ככה, של אנשי צוות של ניו אינגלנד פטריוטס, על קודים, על דרכים של קבוצות אחרות לנצח אותם, תדרוכים של קבוצות האחרות.
בלייב שעברו לביל בליצ'ק.
בדיוק, בלייב שעברו לביל בליצ'ק, וכמובן שגם עזרו לו במשחקים לאחר מכן.
ודיפלייגייט, תזכיר לנו מה זו פרשה.
ודיפלייגייט זו פרשה שהיא הובילה להשייתו של טום בריידי מארבעה משחקים, זה לא צחוק.
אנחנו מדברים על ניפוח כדורים בצורה מאוד מקורית.
בדיוק, אנחנו מדברים על גמר ה-AFC לפני כמה שנים מול אינדיאנפוליס קולטס, שלפי הליגה, טום בריידי הוביל לכך ששיחקו במחצית השנייה עם כדורים שיש בהם פחות אוויר, שנוח לו לזרוק איתם בצורה הזו, אבל זו לא הצורה התקנית שצריך לנפח כדורים.
וכל זה יצר שערורייה שבאמריקה דיברו עליה חודשים, ומתח עצום בין בריידי לליגה.
נכון.
ואגב, זה היה נורא מעניין שבריידי אישית הוא אשם בזה, זאת אומרת, לא הקבוצה, אלא טענו שזו הייתה משימה, או מזימה פלוט של בריידי עצמו.
שבריידי עצמו כמובן אשם בזה, אסור גם לשכוח שגם לקווטרבק השני זה היה אמור לעזור אנדרו גלאק, כי לכל קווטרבק הניפוח הספציפי הזה עוזר. זה הוביל להשעייתו של טום בריידי, אגב מה שיפה שבעונה שהושעה בה, רוג'ר גודל היה צריך להעניק לו את הגביע בסיכום של עניין, הקומישנר שישר.
מה לגבי השיפוט, הנקודה
השיפוט שהעליתי? בשנים האחרונות השיפוט תפס את מלוא תשומת הלב, אנחנו מדברים על שיפוט טועד שמקבלים הפטריוטס במשחקים האחרונים, בדרך כלל בשלבים המכריעים, העונה זה היה גם נגד פיטסבורג סטילרס, גם נגד ג'קסונוויל, גם נגד באפלו, כל משחק מכריע שהשיפוט הולך לטובתם. בוא נעמיד דברים על דיוקם. אנחנו ראינו ביחד את הסופרבול, היו לפחות שני טאצ'דאונים של פילדלפיה איגלס נגד ניו אינגלנד פטריוטס, ש רוב השופטים לא היו מאשרים אותם.
היו גבוליים מאוד.
היו גבוליים מאוד. העניין הזה של השיפוט הוא באמת לא עניין רציני. אם באמת הליגה רוצה לקדם והשיפוט רוצה לקדם קבוצות מסוימות, אז יש קבוצות הרבה יותר פופולריות באמריקה. זה כמובן השלוש הגדולות, הסטילרס, הפקרס והקאובויז.
שהן נהנות משיפוט יותר מפטריוטס?
שהן כביכול אמורות ליהנות. הפטריוטס לא נהנים משום שיפוט אוהד יתר על המידה.
טוב, אז בוא נסכם, כבר אמרת שלדעתך זו השושלת הגדולה בתולדות הספורט האמריקאי?
נכון.
מה, יותר מהסלטיקס של ה-70s?
מבחינתי יותר מהסלטיקס של ה-70s, יותר משיקגו בולס של ג'ורדן, למרות שאני כל כך חיבבתי אותם. אלו שושלות שהיו, שחיו במקביל לשושלות אחרות, כמו הסלטיקס באמת עם לוס אנג'לס לייקרס, כמו שיקגו בולס שהייתה אולי שושלת של כמה שנים בלבד. פה אנחנו מדברים על שושלת של 17 שנים, שבמהלך 17 השנים האלו הצליחו גם לפרק שושלות שבדרך.
כן.
זה דבר מדהים. מייקל ג'ורדן, עד כמה שאני אוהב את השחקן הגדול הזה, קיבל את דטרויט פיסטונס ובוסטון סלטיקס ואת לוס אנג'לס לייקרס, הרבה אחרי סי, ובאמת הצליח להוביל לאליפויות המרשימות האלו ולשושלת. לעומת זאת, ניו אינגלנד פטריוטס קיבלו את הקולטס של פייטון מנינג בסיאם, אבל לא נבנתה שם שושלת בסיכומו של דבר בגלל הפטריוטס. כל פעם שהם הגיעו לפוקס מורים נפלו.
קשה ליצור שתי שושלות בו זמנית.
נכון. סיאטל סיוקס, היו קרובים מאוד ליצור שושלת באותו סופרבול שני רצוף שהם היו אמורים לזכות, וברגע האחרון התפקשש להם הניצחון. מול מי? מול הפטריוטס.
אגב, זה מעלה נקודה גם בשנייה לפני הסוף שהעיר בוסטון, שהרבה שנים נחשבה לוזרית בספורט, הרי גם הפטריוטס עד אותה שושלת, עוד לא ציינו את זה, הייתה נחשבת במשך שנים קבוצה אפורה ב-NFL.
נכון.
לפני השושלת הזו, לפני הבחירה בטום ברדי, ובשני העשורים האחרונים, גם סלטיקס במידה מסוימת חזרו לגדולתם בחלק מהשנים, וכמובן אליפות אחת ב-2008, שנה יש שם ארוחות מרעננות, בוסטון רד סוקס לא צריך
בטח.
בכלל, סרט הוליוודי,
כללת הבייב.
הכללה הסתיימה והקבוצה זכתה באליפויות, אותו דבר בהוקי קרח עם הברוינס, זאת אומרת, כל ארבע הליגות המקצועניות ראו את הקבוצות של בוסטון זוכות באליפות, כשכמובן גולת הכותרת זו הפטריוטס.
מ-2007 כל אחת מהן זכתה, זה דבר מדהים.
כן, שלא קיים בשום עיר אחרת
בספורט האמריקאי. לא קיים בשום עיר אחרת בספורט האמריקאי.
תומר פדלון, תודה רבה לך.
תודה לך, בן.
אנחנו בשבוע הבא נחזור, בתוכנית הבאה נחזור לפינה ההיסטורית שלך.
נחזור קצת להיסטוריה.
תחזיר אותנו לאסון של מנצ'סטר יונייטד, לאסון התעופה עם המטוס שהתרסק במינכן. אבל בינתיים אנחנו נשתדל לשמור על אופטימיות ועל אווירה טובה לסיום. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, להיכנס, לשלוח בעצם למעשה בוואטסאפ, הודעה 050-39-39-755, ואז תוכלו לקבל ישר לנייד את כל הפרקים, 050-39-39-755. אתם יכולים לחפש את דף הפייסבוק של עושים היסטוריה, אותי בפייסבוק, בן מיטלמן. תומר, אתה לא בפייסבוק, נכון?
לא, אין לי פייסבוק.
אין לך פייסבוק ואין לך טוויטר.
אין לי פייסבוק, אין לי טוויטר. יש לי וואטסאפ שזה שייך עכשיו לפייסבוק, אבל אין לי פייסבוק ולא טוויטר ולא אינסטגרם.
אני לא אתן את הפלאפון שלך כדי שאנשים ישלחו לך הודעות בוואטסאפ, אבל אתם יכולים גם דרכי לשאול שאלות את תומר, עם הידע עצום שלו, ולבקש גם נושאים לפינות היסטוריות אם אתם רוצים. בשמחה, אנחנו עושים ספורטקאסט, ותודה רבה שהזנתם לנו.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com, או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.